עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
היי.
האזנתי לתוכניתה של ענת דוידוב, איפה הכסף, בשעה 4. שמעתי רעיון שלה עם גד ליאור, על העניין מידיעות אחרונות, על הקטע של ביטול סמכויות, לפי רצון, אתה יודע, יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, ביטול סמכויות של החשכ"ל, החשב הכללי באוצר. עכשיו הם דיברו על כל הדברים האלה, וזה אני שואל לך בקטע שלנו בספורט. בוא ניקח קודם כל את משרד הספורט בראשות מיקי זוהר. הוא רוצה להעלות את התקרה של פטור ממס לשחקנים, אחרי זה נדבר על העמותות. הוא רוצה אותה, לשחקנים מצטיינים $300,000.
מ-300,000 שקל למיליון שקל בערך.
$108,000, חייבים $300,000.
כן.
אוקיי?
זה יותר מיליון שקל, יותר.
קצת יותר. מי ימנע ממנו עכשיו, אם לא חשכ"ל וזה, באמת לתמוך בקבוצות האלה לפי ראות עיניו, אתה יודע, אם לא יהיה סמכויות לנציג החשב הכללי במשרדו, התרבות והספורט, לתת למכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, כל זה מענקים וזה, כי הוא השר. והם הרי רוצים להחליט, וגפני הוא בכלל, הוא הרי מלידתו, נולד להיות שר הכספים שלנו, הוא קיבל לשדר מאלוהים. אז איך אתה מסביר לי מה הולך להיות פה חוץ מאשר אנרכיה?
תראה, קודם כל, אני לעניין עצמו אני מתנגד. לא על החשכ"ל, אלא על זה שיגדילו את הפטור ממס, צריך לבטל אותו בכלל.
כן, אבל עכשיו לא יהיה, עכשיו יהיה, אתה יודע, אין זה מה שרוצים, מה שהשר רוצה.
תשמע. עד עכשיו, כל מה שאמרת, הבנתי מה לא. לא הבנתי מה כן. כי מה שבסוף, מישהו צריך לאשר, מישהו צריך להחליט.
השר, לא הבנת.
אז זה לא גפני.
אז אני חוזר.
זה לא גפני.
אז אני חוזר. אני חוזר ואומר. כן. מי שיאשר, כי יש לנו 32 שרים.
כן.
מי שיאשר ויקבע, יש גם הרבה שרים בלי תיק, אתה יודע, טומטומים לגמרי.
אוקיי.
אבל מי שיאשר ויקבע, זה השר, זה מה שהוא רוצה.
אז תשמע. בסוף, יכול להיות...
הוא הרי נבחר לשלוט.
נכון.
בכסף שלנו. אז... זה לא החניוקים מייצרים את הכסף, זה אנחנו.
תשמע, הפקרות זה יכול להיות גם לטובת הספורט. אבל אני לא בעד הפקרות, לא לטובה ולא נגד הספורט. זה שיש כספים בלי פיקוח, זה שיש פטורים ממיסים על שחקנים זרים, זה שהוא הולך... את ההגדלה של ההכנסות מ...
אני לא מדבר, אני לא מדבר על התוכנית של מיקי זוהר.
אלא?
אני אומר לך דווקא לדבר הזה כדוגמה. עכשיו בוא נכניס תוך הדוגמה הזו גם 8,000 עמותות ספורט. אתה מבין? לא צריך, לא צריך קטע של
לא,
זה.
לא, זה לא קשור. יש,
מה אתה אומר?
יש ממונה על
רשם
העמותות.
אבל כן, אבל אם יש איש, אין אישור מנהל תקין,
כן.
שחשכ"ל עוצר את המימון לקטע הזה, אתה מבין? אבל יגידו, מה זה מקורבים לנו? זה חבר'ה נורא טובים.
אבל למה לא תחשוב חיובי?
מה חיובי בזה?
שהרי ממשלה, כמו שהיא נראית, כן. היא לא תחזיק הרבה זמן.
זה ארגון פשע, כן.
ואז, כן. הארגון פשע שלנו, ישתלט על הארגון פשע שלהם.
מי להחזיק הרבה
זמן? ואנחנו...
בימי חייך...
תראה איך הם מתנהגים, תקשיב, ברור להם שימיהם ספורים.
מרמליניאק, בימי חייך, לא יהיה פה שלטון אחר. זה חניוק, אוקיי?
יש לי ניקוד, השגות.
יש לך השגות, לי לא.
אז אני אומר לך...
כן.
שברגע שהכי...
הימין פה ישלוט, בוא נאמר, מעבר לתקופת חיינו.
אז יש לי חדשות בשיחה. ביבי, יום אחרי שחגג את הניצחון, תפס את הראש שהוא ראה מי השותפים שלו.
מה זה משנה?
אני אגיד
רוב
לך.
רוב הציבור ימני, תתקדם, זה לא רע היום.
הלו, ינפנפו את הקיצונים מימין, וינפנפו את הקיצונים משמאל, ומה שיהיה פה זה ממשלה של ליכוד,
זה לא קיצונים.
יש עתיד,
לא, 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 לא.
וגנץ.
אבל תקשיב, זה לא קיצונים, על מה אתה מדבר?
מי זה לא?
גפני זה קיצוני?
הלו, עוד לא התחיל, אני לא מדבר על גפני.
גפני,
אם גפני ימשיך להציע הצעות כאלה,
מנו,
אז אני אומר לך,
כן.
שביבי בואי נעלו, אתה חושב שסמוטריץ' ימשיך לעלות לו התנחלויות בעלי המאחדים?
אני מדבר איתך כרגע על ההרכב.
העסק הזה התפרק, אוף.
תקשיב, די עם השטויות האלה, נו באמת.
נו, אז אנחנו פה כל ערב.
נכון, תהיה ריאלי. אני שואל אותך, מה יהיה עכשיו? הספורט שכאילו מפוקח, הספורט מפוקח אך ורק בפיקוח חלקי אצל רשם העמותות. היחיד.
אוקיי.
אתה הבין, הרי לא התאחדויות ולא כלום, ולא הבקרה תקציבית ולא כל השטיות
מה
האלה.
מה רשם העמותות בודק? שיהיה ניהול תקין.
נכון. זה אבל הכל. אבל עכשיו אם הוא יוצא, אם רשם העמותות, או במקרה הזה רשם את העמותות במשרד
לא
המשפטים,
חשוב.
תקבע, אוקיי, שאין אישור מנהל תקין.
למה היא תקבע שאין אישור מנהל תקין?
כי היא תבדוק את הניירת ותקבע שאין. אתה הבין? לדוגמה.
למה? למה שהיא תקבע את זה?
היא תבדוק את העמותה, עמותה סתם עמותה, עמותה לכדור מים, או להתעמלות, או להיגרוף. אין מינהל תקין.
אין מינהל.
אין, אז היא לא יכולה לקבל כסף ציבורי.
מה היום קורה כשאין מינהל תקין?
היום הם לא מקבלים.
אז גם לא יקבלו אלה.
למה? אבל עכשיו זה הכל פרוץ. אולי אתה מכיר את השר, אולי הם נולדו ביחד.
אני לא מבין, אתה מודאג מזה שיהיה סדר.
אולי הסבא והסבתא עלו מחול.
הלו, בסוף, אתה אמרת.
מה בסוף?
הם יעשו פה מה שהם רוצים. מה אתה?
אוי, אריה, תאמין לי, אתה בלד על הנאיבית.
תגיד, אתה שמעת על הפנינג המותי מנגל ביום כיפור עם שרימפס בפארק יהושע? מה, הם רוצים לשם להגיע?
תקשיב.
אין שום בעיה להכניס גם להם אצבע לי.
אדון מליניאק.
הם לא יגיעו לשם.
תקשיב, גם אם מיליון איש יגיעו לפארק יהושע או לכל פארק אחר.
יש לך טעות.
תקשיב, מיליון איש, הם לא זורקים זין בכיוון. הבנת אותי? תקשיב מה אני אומר לך. מה שמעניין אותם, את החרדים אני מדבר.
קוף, הם לא טיפשים.
בכלל לא. נכון. ובגלל שהם לא טיפשים.
הם לא יגיעו לשם.
בגלל שהם לא טיפשים, מה שמעניין אותם, זה גלטה פנטיש.
יש להם את זה ממילא.
לא, אבל אנחנו עושים קולות שמתנגדים. יאללה, בוא נתקדם, הרי אנחנו לא נתקן את זה, והכל רכוב ומתונח ומסריח. אתה מבין, בדרך אגב, גם האופוזיציה, זה סי של גואל.
נכון.
יאיר לפיד הבטיח שהם יהיו בכנסת, הוא אפילו לא מופיע. נכון. עזוב את זה, אין לי כוח בחייך, אני רוצה להקיע על כולם, על כל המאה ה-20.
מה עם מכבי חיפה?
עורכים ומפיקים, עורך ומפיק, שר פלסנר. אחראי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. ברשתות החברתיות, וואלה כבר עלה לי לחץ דם, מה הורדת? נויה חסון ועדם בנרי, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, בואו נפצח עם מכבי חיפה, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
אהלן, שמעון.
גוני מאור, קפטן הפועל ירושלים, חותם היום במכבי חיפה לשתי עונות וחצי, הפועל ירושלים מקסמה את מה שיכולה לקבל על כדורגלן שמסיים חוזה בקיץ, קיבלה 2 מיליון שקלים, עוד בונוסים, עניינים, בלגן, גם אם הוא מפסיק את החוזה במהלך החוזה, את ההסכם עם חיפה, הוא חוזה רק לירושלים, כאילו מדובר בעבד, עוד רגע גם באמת שימו בו איזה מום.
כולם עבדים, רגעו.
ברור, כן, אבל בוא תספר לי אם הוא באמת התשובה לנטע לביא.
קודם כל נתת פתיח די מדויק, אתה יודע, אבל עדיין בשורה התחתונה אני באמת לא רואה אותו באמת כאחד שיכול להיכנס לנעליים של נטע לביא. נכון, נטע לביא זה עדיין לא איזשהו, אתה יודע, עילוי שלא היה פה בארץ, אבל עדיין הוא עשה התקדמות מאוד גדולה בשנתיים האחרונות והפך לבורג מאוד מאוד מרכזי במכבי חיפה, והוא משאיר באמת חלל די גדול. גוני נאור עדיין בלי יותר מדי ניסיון, בטח לא בקבוצה גדולה, בטח לא בקבוצה שרצה לאליפות, ויהיה באמת מאוד מעניין לראות עד כמה מכבי חיפה תאמין בו, עד כמה הוא יצליח באמת להראות היכולת שלו, ובאמת אם יהיה לו מקום במכבי חיפה בקישור האחורי לצידם של עלי מוחמד, מוחמד אבו פאני, שחקנים כאלה.
תגיד, האם הוא היה אצלם ברשימת קניות עוד שלא דיברו על העזיבה של נטע לביא?
כן, אני אגיד לך, עוד בקיץ דיברו על קשר אחורי נוסף שהצטרף, היה כל מיני מחשבות על עדן שמיר, היה מסע ומתן באמת מאוד מאוד מתקדם עם סטנדרט ליאז' לפני שהוא הגיע לבאר שבע, ואז דיברו על גוני נאור, ואז דיברו על כל מיני שחקנים כאלה ואחרים, הוא היה כמועמד, אבל בסופו של דבר שנטע לביא נשאר ואבו פאני נשאר, אז מכבי חיפה באמת ירדה מקשר אחורי ולא צירפה אף שחקן, עכשיו, אתה יודע, זה יותר, אתה יודע, קורה כלית ברירה, כי מכבי חיפה באמת נדחקה לקיר עם העזיבה די מפתיעה הזאת של נטע לוי. אף אחד לא ציפה שהוא יעזוב בינואר, כולם, אתה יודע, אמרו לפחות עד סוף העונה יושאר במכבי חיפה, אבל ההצעה הזאת והבאמת ההחלטיות שלו לעזוב את הקבוצה, גרמו למכבי חיפה להבין שהיא חייבת קשר אחורי, היא לא יכולה לצרף זר, כמובן אין לה מקום בסגל, ומבחינת הישראלים שיש כרגע בשוק, ברק בחר העדיף את גוני נאור על אופציות אחרות, לא היה לו הרבה, אבל אתה יודע, עדיין, נניח אם אנחנו ניקח את בירם קיאל, עם הניסיון שלו ועם כל מה שהוא עבר, עדיין הגיל הדי מתבגר שלו, זה משהו שגרם לברק בחר להעדיף להביא שחקן, אתה יודע, צעיר, מבטיח, עם אחד באמת ראייה עתידית כמו גוני נאור, ולא לבחור באחד עם ניסיון כמו בירם קיאל.
תגיד, אם מכבי חיפה הייתה מנצחת 3-0 בשבת, האם גם היו רצים להחתים אותו?
אז בוא אני אענה על זה. קודם כל, התבוסה הזאת היא למכבי תל אביב, שינתה הרבה מאוד בחשיבה של מכבי חיפה. גוני נאור היה מגיע בכל מצב, בגלל העזיבה של נטע לוי, אבל יכול להיות שהוא היה אמור להיות רק הרכש היחידי של מכבי חיפה, אם היא הייתה מנצחת את מכבי תל אביב, והפער היה 11 נקודות, אז יכול להיות שהם לא היו חושבים עוד לחזק את הקבוצה. התבוסה הזו למכבי תל אביב, צימו כפר לחמש נקודות, באמת המחשבה עכשיו על זה שמכבי תל אביב פתאום נהייתה, אתה יודע, די מפחידה, ראינו את המשחק שלהם, על השליטה שלהם, על זה שהיא באמת חוזרת למרוץ אליפות, גורם למכבי חיפה לחשב מסלול מחדש, ויכול להיות שמכבי חיפה תצרף עוד איזה שחקן, או אולי אפילו שני שחקנים לסגל, בעקבות אותו הפסד למכבי תל אביב.
מדברים על ישראלים, בוא תגיד לי איזה ישראלי.
רק ישראלי.
יפה, דיה סבא, שאני רואה את שמו מנצנץ פה ושם, יש לו הצעות כספיות, הרבה יותר גבוהות ממה שחיפה תשלם, גם בטורקיה, גם באמירויות.
תראה, בוא ניגע בדיה סבא. דיה סבא מבחינתו, אתה יודע, מכבי חיפה כבר דיברה איתו לפני חודש ומשהו אפילו, אז דיה סבא הוא כרגע הודיע, באמת אמר גם הסוכן שלו, שמבחינתו רוצה באמת למקסם ולנסות באמת למצוא איזה קבוצה בחול לפני שהוא באמת חוזר לארץ. זה לא רק עניינים של כסף, הוא רוצה באמת לשחק באירופה, במידה ותגיע איזה הצעה, ולא תהיה לו סליחה איזה הצעה מחול, אז הוא יכול לשקול את החזרה שלו לארץ, גם מכבי תל אביב לא תשת עיניים לברו, מכבי חיפה, אתה יודע, כבר מאוד מאוד רוצה אותו, אבל אם לא תהיה זה באמת איזה משהו, אם לא יהיה לו משהו באירופה, אז יכול להיות שהוא יבוא לפה, יש עוד שמות שעולים פה ושם, אתה יודע, במכבי חיפה, כמו השם שלי, תמר, כמו השם שלי תמר שבירו שאנחנו שומעים אותו, שבאמת איזה שהוא יצחים מבחינתו אמר שהוא לא ישחרר אותו, אבל עדיין
אבל, בוא נאמר שעם שבירו ומוחמד שקר זה המבקיעים של קריית שמונה,
אז איזה יכול לסגור את הבסטה,
אתה הבין, אם הוא משחרר אותו גם בשביל מיליארד או 4 מיליארד כפי שברלד אומר בובה של לילה, סתם הטקס, מי יפקיע שם שערים?
אני מסכים איתך, אלה באמת שני השחקנים, באמת הבולטים והיחידים באמת שעדיין מראים ניצוצות בקריית שמונה, אבל אתה יודע, מכבי חיפה בודקת אופציות, מחפשת שחקנים, רוצה לראות איזה שחקנים באמת יהיו כאופציות, זה לא רק שחקנים, סליחה, שיש פה בליגת העל, המחלקת סקאוטינג שמכבי חיפה בודקת באמת גם שחקנים יהודים שגם לא פה בארץ,
הכי טוב יהודים.
לנסות, אתה יודע, אולי למצוא איזושהי מציאה שבאמת יחזקו את הקבוצה לקראת תום מועד ההעברות.
אתה רואה איזה רכש מגיע לקריית שמונה? אתה רואה משהו לסכנין לפני שאנחנו נפרדים?
סכנין, אתה יודע, די מיצו את הרכש, קריית שמונה בוטחים ורוצים, אבל כרגע אין איזה משהו קיזי מבחינתו, אתה יודע, כרגע לא משנה יותר מדי קולות על רצון להתחזק כרגע.
כן, אוקיי. תודה בשלב זה, אלבז.
ביי, תודה רבה לכם, ערב טוב.
רק
ביי.
נציין שבית הדין של ההתאחדות קיבל את אירועה, בקשתה, את הרפורמה של הוועדה של פרופסור דויץ' והמשחק של ביתר עם חדרה, לא יהיה ללא קהל, הוא יהיה רדיוס, אבל עם קהל, והוא יתקיים ככל הנראה במושבה. עוד פסק דין בהסכמה, שפי סולימנו מבאר שבע, הורחק לארבעה משחקים, אחרי התקיפה של שוט הקפת עדן קרצב. נמשיך עם זה בהמשך. אורי אוזן, ספורט אחרי, אתה אהלן, ערב טוב.
היי, חברים, ערב מצוין.
טוב, גלוך כפי שרצית כאשר הסתיים היורו עד 19, עובר באמת ליופי של קבוצה באמת עם תכונות של אקדמיה כמו רדבול זלצבורג, כולם מאושרים, גם מכבי שמקסמה את מה שיכולה לקבל עליו, 7 מיליון יורו, השחקן שהסתכר שכר נאה, ובאמת, אתה יודע, אולי שנה, שנתיים, יגיע לקבוצות טובות יותר מאוסטריה.
כן, תשמע, גוגל רדבול זה באמת בחירה פנטסטית, כל הכבוד באמת גם לסוכנים, לכל מי שהיה חלק מהעסקה, גם לבגרות של המשפחה, אתה יודע, לפעמים שיש הצעות ממועדונים גדולים, והיו הצעות ממועדונים אולי הכי גדולים, לפחות לפי השמועות, אז אתה יודע, אתה מתפתה, ואז אתה יכול להיתקע שם, הלך בדיוק למקום הנכון, זה קבוצת ליגת אלופות, זה קבוצה שמשחקת במערך שמאוד מתאים לו, שמתמחה, כמו שאמרת, בפיתוח שחקנים צעירים וקידום שלהם, אתה יודע, ונגיד את זה בצורה הכי פשוטה, זה הקבוצה הראשונה שארלינג הולנד בחר שהוא יצא מנורווגיה. אז אם ארלינג הולנד בחר אותה, והדיימי בחר אותה שהוא יצא מגרמניה, פטונדקה, ברנדון ארנסון היום אליט, ועוד אופה מקונה ועוד ועוד ועוד, אז כמובן גם לאוסקר זה מצוין, בטח גם כשהיא משחקת במערך שהוא מאוד מאוד יכול להחמיא לו עם היעלום, שהוא ספק את ה-10, אז אני חושב שזה באמת בחירה נהדרת, וזה הנציג הראשון של נבחרת הנוער.
תשמע.
וגם מחמאות למכבי תל אביב, דרך אגב, על הניהול היפה מאוד, גם של הילד, גם החתימו אותו על חוזה, ברק יצחקי, וכל האמונים על הדבר, עשו עבודה נהדרת, ו...
זה שהם עשו עבודה נהדרת מבחינת מכבי תל אביב, זה 5 מיליון יורו מדברות בעד עצמם.
שבעה מיליון.
לא, הוא מקבל 2 מזה.
אבל... לא. כן, בסדר, עדיין
מקסימו
את זה, כי הוא
היה
צריך לסיים חוזה.
אבל השאלה זה, אנחנו לא מדברים על מכבי, אנחנו מדברים על הילד. תסביר לי, חלומו שכל שחקן, יש דברים שאני לא מבין. חלומו שכל שחקן זה להיות חופשי. יש שחקנים שמוכנים לשבת חודשים מנודים ביציאה, רק לצאת לחופשי.
טעות.
רגע, תסביר לי אחרי זה מה הטעות. הילד חודשיים לפני שיצא לחופשי, ב-27 באוקטובר, חתם על חוזה מכבי תל אביב, וזה שתרם להם 5 מיליון יורו שיעשו פסל.
לא, זה לא מדויק, הרי זה קצת יותר מורכב מזה, אתה יודע.
מה?
כל אוסקר...
מה, היה חשש שהוא לא יקבל הצעה?
לא היה חשש, אבל אתה יודע, אני חושב שלשני הצדדים היה טוב לחתום על החוזה.
תסביר לי את הצד שלו.
תראה, קודם כל להיות מנודה, או לצורך העניין, להגיע לסיטואציה עם הקבוצה, ששני הצדדים, אתה יודע, בפיצוץ, זה לא טוב לשני הצדדים.
למה פיצוץ?
כי זה יכול להיות פיצוץ, ואני אסביר גם למה. תשמע, בכל מקרה, הוא עד תחת חוזה, אתה רואה, אז לילד יש עכשיו הולך להיות, הוא כבר שחקן נבחרת בוגרת, הוא שחקן לקראת מונדיאליטו, הוא שחקן לקראת יורו.
אתה מדבר על ילד ב-18.
19. הוא עוד לא 19, הוא באפריל.
מה, לא מבין.
באפריל יהיה בן 19, הוא עדיין 18, אבל השחקן הזה, קודם כל מכבי תל אביב נתנה לו המון. היא גידלה אותו.
מגיע לה, דמי השבחה.
עוד פעם, אני חושב שהמהלך היה נכון לשני הצדדים.
עוד פעם, עזוב, אני מדבר
עליו. הוא ידע שזה לא ימנע ממנו לעבור לקבוצה הנכונה, ואכן הוא צדק, שוב, הוכח שגם הוא, גם שחר גרינברג, הסוכן שלו...
תגיד, מה הפריע לו להגיע לזלצבורג כשחקן חופשי?
זה היה קורה רק בינואר הבא, ולך תדע, מה היה קורה עד ינואר הבא? הנה, הוא קיבל את זה עכשיו, הוא שיחק במכבי תל אביב, האוהדים של מכבי תל אביב נהנו ממנו, היום נהנים פחות משחקנים צעירים כי יוצאים יותר מוקדם, היה נרח הבד, אף סולומון ואוסקר.
ולכן הם לא היו נותנים להושיב אותו בתור מנודה, תגיד, זה נראה לך.
לא, זה לא עניין של מנודה, אריה, אבל למועדון יש אינטרסים, וגם לשחקן יש אינטרסים, ואני חושב שבסוף הם ישבו, הם לא קיבלו את המחיר המלא שלו, שתבין, אוסקר זה שחקן, הוא היה אחד משלושת השחקנים הכי טובים באליפות אירופה. השחקן שהיה אחד איתו, נחשב להכי טוב צ'וקואמקה, נמכר ב-20 מיליון פאונד.
היא הנותנת.
אין אבל מצב ששחקן מישראל, באמת, שבכדורגל העולמי...
לא, בוודאי שהתעריפים מעבר טוני...
בכדורגל העולמי חושה יקבל 20 מיליון פאונד, כן?
נכון, זה ברור לנו, אתה יודע, גם שחקן... הרי שחקן מגיע לבנפיקה בתעריף מסוים, ובנפיקה עוזב ב-6, אותו דבר כמובן גם בישראל. אז אנחנו כמובן התעריפים פה יותר נמוכים, הצלחה של אוסקר, בשיתוף ההצלחות של האחרונות של סולומון ועבדה, יכולות לעלות את זה, את הרצפה עוד כמה מיליונים, אבל אני מסכים, שוב, אני חושב שאוסקר עשה נכון, הוא לא היה צריך להיכנס לאימות עם מכבי, הם שמו תעריף, הם הבטיחו לו שאם תבוא קבוצה, ייתנו לו ללכת, גם אם זה באמצע עונה, הם עמדו במילה שלהם.
7 מיליון זה הרבה?
לדעתי זה סכום יפה מאוד שמכבי תל אביב קיבלה, אז... בטח בהתחשב בזה שהיא הייתה כבר עם... בסיטואציה...
כמה לא שחק, רגע, כמה, מי קיבל יותר, אתה יודע, ביציאה ראשונה בכדורגל הישראלי?
בגיל שלו אף אחד, בגילים
הצעירים
אף אחד.
לא, אתה לא מבין אותי. אני עוד פעם אומר, הבן אדם בהתנדבות, 7 מיליון זה סכום גבוה.
זה סכום גבוה.
מה? זה סגר לו?
זה בא על חשבון זלצבורג, ותשמע, עוד פעם, אני חושב שהוא גדל במועדון הזה, הוא חתם על חוזה מכובד, אתה לא יודע מה היה, אני חושב שהוא עשה באמת ההחלטה הנכונה, ואני חושב ששני הצדדים הרוויחו, זה לא שהוא היה מקבל את ה-7 מיליון יורו לכיס, אני חושב שהוא עשה באמת המהלך הנכון, מכבי תל אביב עשה את המהלך הנכון, היא גם לא הקשתה עליו, היה לו סעיפי יציאה למועדונים ספציפיים, הם ידעו בדיוק מה הם רוצים.
7 מיליון?
סכום נעים מאוד, בכל הכבוד, ואני יודע, אני שמח, ואני יודע,
מה זה לא הקשתה? 7 מיליון.
ברגע שהוא הסכים.
זה היה סכום קבוע.
ברגע שהוא הסכים להערכת החוזה בתג המחיר הזה, הכל היה ידוע.
אין בכלל ויכוח.
כל קבוצה מאלה שרצו אותו, המועדונים האחרים, היו משלמים את ה-7 מיליון.
בדיוק.
אם זה בנפיקה או ברצלונה, זה באמת טיפה בים.
ודרך אגב, רדבול יודעת, תאמין לי שאם היא שמה עליו 7 מיליון, יודעת בדיוק מה היא עושה.
לא, אני מאמין שהם עשו השקעה נהדרת.
הם עשו השקעה פנטסטית, אני רק בוא נתפלל, אני מתפלל בשבילו שהוא ימשיך את מה שהוא עושה, שלא ייפצע.
100%.
זה באמת כישרון שגדל פה פעם, אתה יודע, בדור, ואפילו, אתה יודע, אפילו יותר מזה.
נכון.
ואני גם מאוד מקווה, אתה יודע, גם במכבי תל אביב, דרך אגב, יש להם גם שוער שאמור לצאת לאירופה, שהוא גם, לדעתי, שוער יכול להיות טופ אירופאי. וגם, אתה יודע, גם הוא יריך חוזה, אז הכל בסדר. אם יקבלו את התמורה הראויה, מגיע למועדון שגידל אותו, וכל הכבוד למכבי תל אביב, שמגדלים שחקנים כאלה.
אורי, המון תודה.
בכיף, חברים, ביי.
גיורא שפיגל, תקצר העירייה מלומר מה הוא עשה בעבר. כמובן, מאמן מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כוכב נבחרת ישראל, שיחק בצרפת, אהלן גיורא.
אהלן, ערב טוב.
האיש שנתן את האסיסט למוטלה על הגול היחיד שאנחנו מדברים עליו 50 שנה.
ואיפה הגול באוסטרליה שהעלה אותנו? ועוד שערים, אבל גיורא, קודם כל, אתה שחקת בצרפת 5 שנים, בגיל יותר מאוחר מאשר אוסקר גלוך, שאתה רואה אותו יוצא באמת בגיל של 18-19, יוצא לאירופה ומתחיל, כפי שעשה מנור סולומון, אפילו יותר מבוגר ממנו יצא, איך אתה רואה את הפער הזה בשנים? כמה זה אמור לעזור לו?
האמת שקשה לומר. יכול להיות, שוב, אני חושב ששחקן שעושה צעד כזה, זה לא עניין של כמה כסף המועדון קיבל או כמה כסף הוא ירוויח. זה לא עסקה. העסקה היא, האם הילד הזה, הלב שלו, אומר לו, זה המקום שאני רוצה להתחיל בו. ואם הוא בא לשם והוא מוצא שהחברים שלו לקבוצה מתאימים לו, ושסגנון המשחק שהמאמן עושה מתאים, והוא יוכל להתחזק פיזית, כי הליקוי הבסיסי שלו זה שהוא לא שיחק בליגה ראשונה כמעט, שיחק מספר חודשים. לעומת השחקנים אחרים, אם משווים אותו לברקוביץ', רביבו, שחקנים האלה יצאו אחרי שהם שיחקו מספר רב של עונות בליגה הראשונה, והיו כבר בשחקני נבחרת ישראל, ששיחקו גם מספר רב של משחקים, אז כמובן שהם היו מספיק בוגרים כדי להגיע למקום חדש ולהתאקלם בו.
תגיד, באיזה גיל אתה עלית לבוגרים ובאיזה גיל יצאת לחול?
16.5.
אני עליתי לבוגרים בגיל 16, קצת לפני 16, המשחק הרשמי הראשון שלי היה בן 6, הייתי בן 16 וחודשיים, ונסעתי לצרפת בגיל 26. שיחקתי 10 עונות לפני זה בליגה הראשונה, 9 עונות, כי שנה אחת הייתי בהסגר.
כן, אבל היום ה-24 אריה זה עדיין ילדותי, הוא צעיר.
אבל היום החוקים אחרים, והמציאות היא אחרת, וכל אחד צריך להתאים את עצמו. אוסקר גלוך הוא כישרון גדול, הוא צפוי להיות שחקן גדול, כמובן, כמו לכל שחקן בטבל, יש לו צדדים מאוד חזקים ויש לו חולשות, ותלוי מי יקבל אותו שם כדי להביא אותו למצב שהוא יהיה טוב יותר, כי זאת המטרה, שאם הוא יהיה טוב יותר, הוא ילך לקבוצה גדולה יותר, ודווקא הבחירה של קזינו היא בחירה לדעתי טובה.
100%, אני חושב על זה יש הסכמה.
גיורא, בוא נדבר על המשחק בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אימנת בשתי הקבוצות, תלי באמת את הזווית שלך.
תראה, המשחק לא התעלה לרמה גבוהה במחצית הראשונה, אני אפילו היה קצת מחמם בתחילת המשחק, בתחילת המחצית הראשונה, אבל מכבי היו מאוד מאוד נחושים, מאוד אגרסיביים, לא ויתרו על שום כדור. ראית שהם מאוד מאוד רוצים לנצח, והם מנצלים לדעתי את את החולשה של שחקני המפתח של מכבי חיפה. לא שחקני המפתח שבדרך כלל הם גם כשהם משחקים לא טוב, הם מסוגלים לנצח את המשחק בביתה יפה או במסירה יפה או בכדרור יפה ויעיל, אז הם לא היו בתמונה, הם היו חלשים. זה קורה ששחקני כדורגל תופסים יום חלש, ובמחצית השנייה מכבי היו כבר יותר טובים, כי לאחר השער הראשון המשחק נפתח קצת והיה יותר שטח לשחקנים.
תגיד, שאתה רואה את, שיארי, שאתה רואה את רן זהבי בגיל קרוב ל-36, מבקיע 4 שערים בשני משחקים, צמד כל אחד, אבל בוא נתייחס למשחק הזה, באמת 2 שערים יפהפיים. איך זה מתחבר לך למה שאתה רואה?
מתחבר לי מאוד, אני אחרון שצריך לתת מחמאות לרן זהבי, הוא לא צריך אישור ממני שהוא סקורר
ברמה עולמית. אתה איש מקצוע, עדיין הוא כבר לא ילד.
אז זה בסדר גמור, אבל צריך להבין שהליגה שלנו עדיין מאפשרת לו לשחק כמו השחקנים האחרים, לא כל כך מרגישים בפער הגילים כמו שהוא משחק. ואני חושב שאירן עבר איזושהי, כשמתבגרים ומגיעים חזרה לקבוצה שממנה נמכרת, אז יש מושג בפילוסופיה שכל מה שאתה נותן נשאר לך. אירן התחיל להיות שחקן מפרגן. הוא לא חושב רק על שערים, הוא חושב איך למסור ואיך לפתוח את המשחק ואיך לבוא אחורה לקחת את הכדור. ואני חושב שכשאתה צעיר יותר, אתה ואתה נחשב סקורר, מה שמעניין אותך זה אך ורק להפקיע שערים. ופה ברגע שהוא התחיל לתת לכולם גם מרחב פעולה, אז השערים באים. זה משהו קוסמי, אבל זה מגיע. ואני מדבר בשיא הרצינות. שאתה מחלק את היכולות שלך, לא רק כדי להפקיע שערים, אלא גם למסור וגם לעודד וגם להנעיק, אז בסופו של דבר גם אתה זוכה לעשות את הדבר שאתה הכי אוהב.
תגיד, גיורא, מכבי תל אביב החליפו לפני שבועיים מאמן. אפשר לייחס את אני לא יודע אם זה מהפך, אבל אפשר לייחס את השינוי הזה תוך שבועיים מאמן הופך קבוצה?
ארי, אתה היית גם מאמן, לא?
אני לא יודע, יש כאלה שמערערים על זה עד היום.
בהפועל רמת גן אנחנו מכחישים את העובדה.
אני לא מערער על זה, אבל תראה, אי אפשר לעשות שינויים. השינוי היחידי שאפשר לעשות הוא שינוי פסיכולוגי, שאתה רואה את הנטייה של המאמן לאיזה סוג משחק הוא מכוון, ואני לא הייתי אף פעם באימון שלו, אז אני לא יודע איך מה סוג האימון ומה טיב האימון. אני מניח שהוא בוודאי הוא מאמן יותר טוב ממני, אז הוא יודע יותר טוב לעשות את הדברים, אבל אני לא יכול לייחס את זה ב-100% להחלפת המאמן.
אז בוא אני אציע לך משהו. אני לא מבין בכדורגל כמוך, אבל באופן כללי, אם דיברת על פילוסופיה של משחק, אז איבי שיחק משחק, מה אני אגיד לך? עצוב, מדכא, סגור.
אבל עם שני תארי אליפות.
לא, והגיע לתוצאות. ובא מאמן, והוא משחרר, והוא שמח, והוא מתחבק עם שחקנים, זה נותן להם מהיום להיום אפשרות לשחרר את היכולות והכישרון שלהם.
נכון מאוד, אבל תראה, כדורגל זה משחק שמח, זה לא, אין מקום בו בעצב, אין מקום לעצובים במשחק הזה, זה ספורט, זה משחק שבו אתה צריך שתהיה לך שמחת חיים, חדווה, לעשות דבר שאתה הכי אוהב לעשות, ועוד לקבל על זה כסף, זה משחק שמח. אז לכן אני מאמין באמת שהמאמן ראשית הוא צריך להיות אוטוריטה. יש מושג שנקרא סמכות עדינה, הוא צריך להיות סמכותי, אבל הוא צריך להבין שכל שחקן הוא בן אנוש, וכל שחקן יש לו אופי אחר, יש לו נשמה אחרת, יש לו חיים אחרים, וצריך לטפל בו, וצריך לראות מה עושה אותו טוב יותר, ומה עושה אותו שמח יותר, כי כדורגל זה הנאה, וייתכן שהיו תקופות שסוג השחקנים שהיה לאיביץ', שהיו לאיביץ', הם היו שחקנים ממושמעים, שידעו לנטרל כל דבר, ולא היו זקוקים להנאה כדי לנצח, שזה גם קורה. יש קבוצות שעשו תארים ואליפויות, כי הם ידעו לשחק בהגנה.
תגיד, אתה מרגיש שזה מהפך? זאת אומרת, כאילו השד יצא מהבקבוק בצד של מכבי תל אביב, אבל אתה רואה את מכבי חיפה הולכת ושוקעת.
אני לא יודע, אני לא יודע.
הפסידו פעם אחת אחרי 11 נצחונות רצופות.
לא, היו שם תופעות, ברק בחר איבד את העשתונות, השאיר את הקבוצה.
אני לא יודע לבקר אחרים.
עזוב, שופטים פשוט התעללו בו.
ומי אני שאני אבקר אחרים, ואני לא מבקר קבוצות, כל קבוצה יש לה את האחראים עליה, ואני מניח שהתפקיד שלהם יהיה לדעת איך להמשיך מומנטום, או לצאת ממומנטום גרוע ולהגיע למומנטום טוב יותר.
יאללה, שיהיה מעניין.
גיורה, שנהיה רק בריאים ושיהיה לנו מעניין.
אמן.
תודה.
תודה. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
היי, מה העניינים?
בסדר, אנחנו מקבלים פה עכשיו הודעה באמת מהיחד של חברת חלי הספורט, על כך שהמערכת של הרשתות תותקן לראשונה בישראל.
בבלומפילד.
בבלומפילד, בדרבי התל אביבי. עלות המערכת היא, התקנת המערכת היא כ-100,000 יורו, כולל הצוות הגרמני הולכת, שבא באמת להכין כאן את הכל, ויהיה גם דגלי פריסה, שישמשו את האוהדים למטרת תפורה. המימון הוא על ידי עיריית תל אביב יפו, ומועדוני הבית, מכבי והפועל תל אביב. איפה המנהלת תוכמן, שהבטיחה את הדי ארץ כלפון, התראיין והבטיח לפני 4 חודשים, או 3, אני כבר לא זוכר בדיוק, כי לא רשמתי לי, אבל אפשר למצוא בארכיון, שהם יעשו את הפיילוט, והם, והם, והם.
מה זה משנה מי עושה? סוף סוף עושים.
כן, אבל היוזמה היא של חלי הספורט, אני דיברתי עם רמזי, הם החליטו. לא היו צריכים לא את זה, לא את זה. עכשיו, דרך אגב, הבטיחו עוד פיילוט עם התותח החדש, שמגיע, אני לא יודע מאיפה, לגילוי אמלח. מה קורה עם זה?
לא מכיר את זה.
מה, לא שמע, לא שמע. לא שמעת את
התותח החדש לגילוי אמלח? לא, מה זה תותח חדש? לא הבנתי.
מכשיר כזה שבאמת מגיע, אתה יודע.
מגנומטר.
מגנומטר ייחודי שמגיע רק מהחלל, כן.
לא, לא, לא יודע מה המצב עם זה, צריך לבדוק.
כן, בחתים.
לגבי הרשתות, שמע, בלומפילד, כמו שאמרת, זה בניהול של חלי הספורט, כמו מנורה, כמו עוד חלים אחרים בתל אביב.
שלמה.
אם יש, כן, אם יש חלק או אין חלק למנהלת, או משהו מסוים ניתן גם על ידי הקבוצות.
3 שנים אנחנו שומעים שהמנהלת בפיילוט.
לא, אבל מה זה בפיילוט? זה כמו שארי אמר, בסופו של דבר יש.
סוף סוף עושים.
צריך לקוות אחד ש... מה שהיה ביום שני שלשום, אתה יודע, אני כל כך נהניתי שלשום שלא היו אבוקות, אתה לא נכון. מבין כמה אני, אתה יודע, כל הריטואל הזה של מתחילים את המשחק ובדקה 3, 4, 6, 8 מפסיקים אותו, ואתה יודע, בימים קרים, אנחנו בחורף, כן, אבל היה שבוע חם השבוע, אבל בימים קרים כאלה, השחקנים עומדים כמו מטומטמים, סלח נכון, לי, כן, וצריכים להתקרר, ואתה צריך להוריד אותם, וצריך לפנות את האבוקות, והמשטרה, לפחות לפי מה שמתלוננים, למשל במכבי תל אביב, אז המשטרה בתל אביב, היא בכוונה לא מורידה מהר את האבוקות, נגיד בניגוד לחיפה, אז אנחנו עומדים ומחכים, וואלה, איזה כיף היה שלשום, נכון. בלי זה... ומכבי תל אביב ומכבי חיפה, הקהלים באו ועודדו, והייתה אווירה באמת נדירה. אני אומר לך שהחבר'ה שבאו לראות את אוסקר, הם ישבו שם, אריה, הם לא הבינו לאן הם הגיעו, אתה יודע, אווירה כמו האצטדיונים הכי גדולים באירופה.
תגיד, הרשת הזאת תמנע אבוקות? היא תעצור אבוקות?
כן, זורקים מהצי, זה יפגע ברשת.
אז זהו, אז א', היא אמורה למנוע כמובן לא רק אבוקות, אלא גם זריקה של חפצים אחרים לחר הדשא. צריך להזכיר, הכל התחיל בדרבי הקודם, שם היו באמת, אני יצא לי להיות בברצלונה, בחול באותו משחק, לא הייתי פה, אבל זה היה הרי מזעזע, והקבוצות חטפו אנשים מאוד כבדים, וזה היה באמת אירוע מכונן כנראה, שבעקבותיו, לא משנה קוף, מי זה המנהלת, חלי הספורט,
אבל חלי הספורט אבל מובילים. תקשיב, אני פשוט מתייחס לקשקוש של המנהלת.
אני לא יודע. יכול להיות, אגב, יכול להיות, אני באמת לא יודע, אולי מסמסים לי, אני עם הפלאפון באוזן, יכול להיות שגם למנהלת יש חלק מרכזי בזה, בוא, אני באמת לא יודע,
אני קראתי לך את ההודעה, תקשיב, אני גם דיברתי,
לא, ברור,
אז אני אומר, שוחחתי עם רמזי גבאי, רגע, שוחחתי עם רמזי גבאי, יושב ראש הנהלת החברה, שדיברנו על זה לפני יומיים שלושה, וגם עכשיו, ההודעה של חלי הספורט, החברה העירונית, המימונו, עיריית תל אביב ברובו, מכבי תל אביב והפועל תל אביב.
100,000 יורו, כולה, 100,000 יורו, עושים איזה סיפור.
אריה, אני לא
ראיתי. אתה יודע, נזקים מהדרבי, הם חצי מיליון.
אריה, לא מכבי ולא הפועל קשקשו בשנים האחרונות, המנהלת כן, אוקיי? והמנהלת עוד לא הוציאה לירה סורית תפוקה. על כל הדברים האלה, פעם מישהו הוציא.
בבלומפילד יש מי שישלם, בוא נראה אותם עושים את זה באום אל פחם.
רגע, בחיפה אין?
מה?
בחיפה אין?
אין אני חושב.
מה אין? אין בחיפה חברה עירונית?
לא, אבל נראה אותם בקריית שמונה, באום אל פחם.
בקריית שמונה לא משליחים אבוקות.
לא. כשיגיעו לשם...
גם כשמגיעים, לא משליחים. ויתאמן לי שאיזי, אם יצטרך את הרשת, הוא לא יבקש במינהלת.
אז נפטרה הבעיה? נפטרה?
קודם כל במוקדי ההתפרעות, שזה חיפה, בבלומפילד.
מה אתה אומר, תוכמן?
אני אומר
שתוך כדי... אם יהיה בירושלים, גם החברה בירושלים תתקין. הם לא צריכים את המינהלת בשביל זה.
אני אומר שתוך כדי השיח שלכם, הורדתי את הפלאפון ושמתי על ספיקר, כדי לסמס לגורמים הכי בכירים במינהלת, והם אומרים ביושר... האיצטדיון שילם על הרשתות.
אני לא חושב שהאיצטדיון היה מפרסם, היה מפרסם הודעה שאינה נכונה.
לא, אין לזה ויכוח.
אבל אין בעיה.
טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. כן, אני יודע, בוא נתקדם. בוא נדבר על בן שבע.
סופמן, רגע, רק משפט. בוא לא נעשה, שאתה אומר המנהלת, מה זה המנהלת? זה כספים שאמורים להגיע לקבוצות, זה כספים של
זכויות הביטור. אני רוצה להסביר לך משהו, אני אמנם מפגר מלא, אבל כאשר יושב ראש הנהלת המנהלת, אוקיי, ארץ כלפון, מתייחס לאבוקות, ואני עוקב אחרי כל מילה שהוא אומר, בכל ערוץ, או בכל אתר, או בכל הופעה פומבית, ואומר, מתקיים פיילוט, נקיים פיילוט, פעם האחרונה ששאלו אותו, לא אני, אוקיי, שאלו אותו, הוא אמר בתוך כחודשיים, בפעם האחרונה, אוקיי? ולא התקיים פיילוט, ולא התקיים, הוא דיבר על גרמניה, הוא דיבר על הכל. אתה אומר לי, לא משנה, לא משנה, אז גם לא צריך מנהלת, גם זה לא משנה. האמן לי, האמן לי ששינו יכול לנהל את הליגה המקצוענית בתוך ההתאחדות, לא פחות טוב מארז, אולי אף יותר טוב. אני אומר, אולי
כי לא ניסיתי. היום במקרה ישבתי מאחורי שניהם בפאנל שהיה במכלל המנהל בראשון לציון, אם ראית, היה שם איזשהו כנס משמעותי וחשוב, יצאו הרבה כותרות, ושניהם יושבים כתף אל כתף, וזה כבר לא הנתק שהיה בין...
אבל זה לא מעניין אותי הפוליטיקה הקטנה, רגע.
אז שניהם מנהלים את זה עכשיו.
לא, אני אומר, הוא לא יכול להתערב בענייני רגולציה, כלפון, ולא הדירקטורים. אני מדבר איתך על דבר אחר.
בסדר.
בוא נדבר על מה ששינו אמר באותו פאנל, אוקיי? הדבר העיקרי הוא אמר, שהוא בתוקף סמכותו, יכנס תנהלת ההתאחדות, כל הגורמים שצריך, כדי לבטל עונשים...
קולקטיבים, יפה,
אבל ההתאחדות הקים בוועדה בראשות הפרופסור מיגל דויץ', אוקיי, שכתבה דוח מפורט מה כן להעניש,
מה?
הפחתת נקודות בין השאר,
יפה,
הפחתת נקודות ומניעה של העברת שחקנים, זאת אומרת סנקציה שאתה לא יכול להעביר,
אז מה יהיה? זה יקרה?
אז אני לא, עוד פעם, אתה יודע, היה כנס, כי היה צריך להיות כנס.
אני לא, אבל אני לא מעניין אותי, הכנסים, תקשיב, הכנסים לא מעניינים אותי מעולם. אני מדבר על האמירה, על האמירה, על ההבטחה לציבור, שינו יושב ראש הנהלת ההתאחדות.
אתה מבין? האם באמת ההתאחדות מתקיימת? הוא אמר שיש את זה עוד בעונה זו. ב-22-23.
אני חכה ונראה, בוא נגיע להתפרעות הראשונה.
לא, אתה לא הבנת. הוא אמר, אני כבר בעונה הזו מקפיא, מבקש להקפיא את כל עונשי הרדיוס ללא קהל. זו הסיבה אגב, שביתר ירושלים תארח ברדיוס עם קהל, כי הפעילו לתנאי, על הכיפק.
אוקיי.
אבל השאלה, אתה מבין אם יממשו, הרי צריכה להיות הנישה
באיזה מקום. בוא נחכה ונראה.
אתם כולכם מחכים. למה?
אתה כבר מוציא היום פסק דין. כן. שינו אמר, בוא כן. נבדוק.
גם פסק וגם גזר.
אז בוא נבדוק אותו.
טוב, בוא נדבר על העסקה של סולימנו והעסקת טיעון, 4 משחקים בפועל, כולל הרחקה אוטומטית.
תראה, ברגע שטובי ההתאחדות, שהיה אגב בכנס היום, עורך הדין נירשף, העמיד אותו לדין על תקיפת שחקן בנסיבות מחמירות, זה... בדרך כלל העמדות לדין של ליגות נמוכות. אני לא זוכר, אתה יודע, שבליגת על מישהו עמד על סעיף כזה, וכשזה בליגות נמוכות, אז התקדימים מדברים על 6-8 משחקים. ולכן הפועל באר שבע קמה היום בבוקר, עם הקודקודית של אלונה ברקת, ועשו את המהלכים שעשו כדי לייצר הסדר
כן.
על 4 משחקים, אחד הוא כבר ריצה, במשחק האחרון נגד מכבי נתניה, יש לו עוד 3, שחקן בהחלט משמעותי עבור הקבוצה, איבד את הראש לגמרי שם, אבל בינתיים, אתה יודע, התפייס גם עם קרצב שאותו הוא תקף, והתנצל, וזהו, והולכים להסדר, 4 משחקים, זה לא מעט, כן, אבל כמו שאמרתי, זה יכול להיות יותר גרוע.
על הכיפק, תוכמן, המון תודה.
תודה, ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
עם כדורסל, ליגת אלופות, שלב הבתים השני, הפועל ירושלים מול דיז'ון, מה שנקרא בית הצרפתי הישראלי, אתמול בבית הזה משחק סופר מרתק, הפועל חולון מפסידה, 112-110 לשטרסבורג, המשחק הזה כבר שוחק 50 דקות יש לומר, לא 40, אנחנו נדבר על זה כמובן עם איתן אנציאנו, יש להם גם טענות על השיפוט, בוא נראה מה הפועל ירושלים תעשה ערב מול דיז'ון, אם מערכת את המשחק הזה, שבמשחק הוא הפרש, אם הפועל ירושלים מנצחת בדיוק ב5 נקודות הפרש, פי 9, מעל או מתחת 1.80, לפני 4 עונות הפועל ירושלים צריכה פעמיים את דיז'ון, ודיז'ון מאמן מיודענו, ננו מרקוביץ', חתיכת שחקן.
מאמן לא רע בכלל.
מאמן לא רע? אבל לא כמו שהוא השחקן.
מה לעשות?
אין, הוא היה אחד הגדולים.
גם את ירושלים מאמן, מאמן לא רע.
בסדר, אני לא יודע איך הוא היה כשחקן. אני, כנער, לראות את מרקוביץ, זה היה חתיכת חוויה.
אני רוצה להגיד לך שמה שבאמת עושה שם ג'קיץ' בירושלים, אני מופתע.
קליניקה של כדורסל, מה שנקרא.
קליניקה של כדורסל. יפה.
קליניק בסקטבול. להבדיל ממאמנים אחרים, הוא מלמד כדורסל.
נכון.
יפה. כן, הרכב די נטול כוכבים, יש לומר. קוף, הימור שלך.
הפועל ירושלים ב-6 ומעלה.
6 ומעלה, אוקיי.
פחות מ-6.
פחות מ-6, אני מסכים איתך. גם אני הולך על פחות מ-5 נקודות הפרש.
מה אחרי השתי הערכות אתמול? כן. יכול להיות יותר מ-6?
יותר מ-6 זה כבר תבוסה.
ברור.
חצי גמר גביע ליגה האנגלית, אנחנו כמובן מדברים על מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהאם פורסט, נוטינגהאם מארחת משחק ראשון מבין שניים, יונייטד נראה טוב העונה, למרות ההפסד לארסנל במקום הרביעי 39 נקודות, נוטינגהאם פורסט מקום 13-21 נקודות, קסימרו לא משחק, בוא ניתן את היחסים, ניצחון ביתי של נוטינגהאם 5.20, תיקו 3.70 וניצחון חוץ של מנצ'סטר יונייטד 1.40. קופמן, האם קבוצתו של רובין הוד תיקח את המשחק הזה?
לא הפעם.
לא הפעם?
הוא היה טוב בלשדוד.
אבל בלשדוד מהשירים, ביונייטד עשירה.
בסדר, אוקיי. אני בעד לשדוד מהשירים.
אני יודע.
אבל...
שאלה אם העניים מקבלים.
אני לא חושב שזה אצל רובין הוד קיבלו.
אוקיי.
לא כל אלה שמתיימרים להגן על העניים, אתה יודע, מעבירים את הכסף
לעניים. אתה מזכיר לי שם את הנזיר טאק, דרך אגב.
אבל אני הולך על יונייטד.
אתה הולך על יונייטד, ניצחון חוץ, אני הולך פה על תיקו, אני חושב שהם ישמרו כוחות למשחק הבא, מליניאק?
אני עם הקוף.
אתה עם הקוף, ניצחון חוץ של יונייטד. ממשיכים לשני משחקים במסגרת הליגה הגרמנית, מיינץ מול דורטמונד, דורטמונד מקום 28 נקודות, מיינץ מקום 12, 20 נקודות, משחק ביתי של מיינץ, ניצחון ביתי של 2.95, תיקו 3.35, וניצחון חוץ של דורטמונד 1.85. מליניאק, כמו שלך.
דורטמונד.
כן, בנה דורטמונד זה, תשמע זה זה.
מה, גנבתי לך את האימור?
מה רצית להגיד, שקבוצה גרמנית? כי גם מיינץ גרמנית, אתה יודע,
זה... תשמע, דורטמונד קוקו זה פייזר. אתה יודע, בין השאר, זה לא... אנחנו נלך על זה, נלך על דורטמונד.
טוב, נלך פה על תיקו, זה גם היחס הכי גבוה.
התרופות חזקים בליגה הגרמנית.
זה בצלו פייזר, זה משהו אחר גרעי.
לא פייזר, בחייך בייר. בייר זה לברקוזן.
גם אצלם יש, זה מפעל, אני זוכר שהיינו שם, פשוט ראינו משהו.
אתה לא לוקח את התרופות הנכונות.
אתה אומר, פורסים את התרופות לפני כולם, אתה אומר.
בדווקא עכשיו בליתי כדור, כן.
אוקיי, ואנחנו הולכים למשחק הנוסף במסגרת הליגה הגרמנית, קרב צמרת, פרייבורג מול פרנקפורט, פרנקפורט מקום שלישי, פרייבורג מקום חמישי, ניצחון ביתי של פרייבורג 2.45, תיקו 3.10, וניצחון חוץ של פרנקפורט 2.25, בקיצור, שקול לחלוטין עם יתרון קל לפרנקפורט, שהעונה, יש לה עונה מצוינת. קוף.
פרנקפורט.
אין לה מניות לתרופות בפרנקפורט.
לא, אבל יש לה, יש שם ענקניקיות.
אוי, 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 אוי. שבסוף, בסוף, בסוף גם לאוכל נגיע.
תורתך עוד משחק בפרנקפורט?
לא. לא. הוא בסכנין.
ושהוא היה בפרנקפורט, ושהוא היה בפרנקפורט הוא שיחק?
כן. אבל הוא התאמן טוב.
קיבל מזכורת כל חודש.
זה בסדר. אתה לא כשהוא קיבל.
תן לי איקס.
איקס. יאללה, אני הולך פה לניצחון חוץ של פרנקפורט. תודה, חברים.
כן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אריה, כותבים לי פה אנשים בעקבות השיחה שניהלנו גם בפתיחה וגם עכשיו על הקטע של המימון.
כן.
הרי מה זה עם האלף יורו של העירייה? העירייה זה לא חברת סטארט-אפ, זה, אתה יודע, כספי ציבור. אוקיי?
לא, זה לא העירייה, זה כספי ציבור.
כספי ציבור. עכשיו, מה קורה?
חברת היכלים, כן, יש לה הכנסות.
נכון, כן, אבל זה עוד פעם, אתה יודע, אז מה קורה? זאת אומרת, הכל, את כל הסיפור, אתה יודע, הכדורגל וכל הדברים האלה, הכל נשען אנחנו נסו מהציבור, אתה מבין? זה הכל.
ברור.
זה מה, זה הקטע שבאמת...
עכשיו גם שדדו את כספי הטוטו.
מה זאת אומרת עכשיו?
לא.
להפך, הוא אמר שהוא מקבל...
לא, את כספי הטוטו, הרי פעם זה היה מועצת ההימורים, הייתה ישר מעבירה לקבוצות.
נכון, נכון.
עכשיו זה עובר לתקציב ה...
כן, סחילי אוכלי, אבל אגב, השר הבטיח שבאמת כל הכנסות הטוטו, פעם זה היה הולך גם לאוצר. עכשיו, כל הכנסות הטוטו, זה 700 מיליון שקל, הכל הולך לספורט, שזו בשורה.
יפה.
רק אני רוצה לראות את זה קורה.
אוקיי.
שר, מה ביקשת? אופיר שר, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה עם הפועל תל אביב? קנו באמת שחקן מפתח בליגה הלאומית, את רבי אסיאג. מה מצפים ממנו שיעשה, שבאמת ייתן עד סוף העונה 12 שערים ו8 בישולים?
הוא יותר, רבי הסייג, הוא יותר לעבוד את הסגל של הפועל תל אביב.
עוד פעם לעבוד את הסגל.
אין לה, שוב, זה לא החלוץ שהם, אתה יודע, הם רצו להתחזק בחלוץ באיזשהו שלב, אבל אין
להם מקום... אם רצו להתחזק בחלוץ...
רצו כנף, רצו בלם בינתיים, תעביר להניח, עד מחר אמורים לנחות פה בלם ושחקן כנף. שחקן כנף בולייביץ' שמגיע בסטנדרט ליאז'.
אופיר, שרוצים להתחזק בחלוץ, צריך לשלם, כמו שמשלמים לחלוץ. אם אתה רוצה לשלם $99, אתה מבין מה שנקרא עלות, אז אתה לא מתחזק בחלוץ. אתה מתחזק בלהבות, אתה מתחזק בעיבוי. ככה זה בכדורגל המקצועני, בפרט ובספורט המקצועני בכלל. מאני טוקס.
אני יכול להגיד שגם בחלון הזה הפועל תל אביב התעוררה מאוחר, ובגלל זה... אין יותר מדי אופציות בשוק, גם אם אתה משלם קצת יותר, לא נשאר יותר מדי אופציות בשוק, שחקן כנף שהפועל תל אביב צפויה להחתים ביום יומיים הקרובה, אמור לנחות כאן, גם הוא לא שיחק הרבה בשנה וחצי האחרונות, בסטנדרט ליאז', העונה הוא שיחק, בתחילת העונה מספטמבר הוא לא שיחק כבר 5 חודשים, שנה שעברה לא שיחק, זאת אומרת, גם אלה שהיא מביאה ייקח זמן עד שיכנסו לעניינים, ובוא נגיד, לדרבי זה כבר לא יעזור לה. אבל להמשך, אם היא תהיה, כמו שזה נראה כרגע, היא תהיה
בגלל
התחתון, ותאבק על הישארות בליגה, אז יעזור לה.
תשמע, מה שכותבים פה באמת על הקטע של רווה, שהוא בחור מוכשר, לא קנו. זו עברה חופשית. אפילו לא מה שנקרא דולר.
לא, זה עד סוף העונה עם אופציה, זה הבנה, זה לא...
כן, כאילו לא, בוא נאמר, לא פגעו בציפוי של הקופה.
תגיד, אופיר, אם אני רוצה להתחתן עם מישהי ביוני...
תגיד, לא התחתנת מספיק פעמים כבר?
לא, לא, יש עוד פעם. ואני רואה שהיא גוססת. אני אקנה לה עכשיו תרופות, או שאני אחכה ליוני, ואז נראה.
הבנתי אותך.
הקבוצה הזאת של המשקיעים...
במקרה שלך, אתה תחכה ליוני ואז נראה.
אבל תגיד לי, אם הם רציניים, מה הם מחכים? שהקבוצה תמות ואז ייכנסו?
תראה, בסך הכל, השבוע הזה, שוב, אני אומר רק על השבוע הזה, שחיים סילבס הגיע, ובא ואמר, צריך שלושה שחקנים, אז אני אומר, יחתמו.
הוא אמר צריך שלושה, והוא קיבל...
יגיע כנף, יגיע בלם, כנראה יגיע בלם, כנראה במקום קונטה,
כן.
קונטה ישחררו, ויגיע רבי הסג.
כן, אבל אני רוצה לשאול לך, רגע, אופיר, אני רוצה לשאול דבר אחד, אתה אומר לי, יגיע בלם, אתה יודע, זה לא שמגיע, אתה יודע, באמת בלם מהשפיץ העולמי, יגיע עוד איזה אומלל אחד, אתה מבין, בשביל 4,000, 5,000 יורו בחודש. זה לא שולחים להשקיע כאן בבלם, ומשקיעים עליו 30,000 יורו בחודש, כן? לבינתיים.
אבל אגב, זה שחקן צעיר, בין 22
בלם. 22 זה בחינם.
הם נמצאים בשיחות. לא, אני אגיד לכם עוד משהו, מהבחינה הזאת, שהשחקן הזה עולה גם כסף. שיש 100,000 יורו סעיף רכישה. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במקרה הזה, תצטרך לקבל את אישור האמריקאים. אבל...
אריה, צריך אישור של אמריקאים 100,000 יורו.
מה צריך?
אישור של אמריקאים, זה 100,000 יורו, זה המון כסף.
אז זה סגור עם האמריקאים?
עוד לא, לא, צריך לקבל את האישור.
למה שהם ייתנו 100,000 יורו?
לא, שהם יאשרו.
מה שקורה פה, חבר'ה, מה שקורה הפועל תל אביב, ברגע האחרון, היא צריכה לשחרר זרים כל הזמן. צריכה לשחרר את מרינוביץ, את אבו דוסו, אחרי שהיא מביאה בלם. אגב,
הזרים שהביאה זרים לכדורגל, אז זה לא משנה הרבה, בטח כדורגל מקצועני.
כן, הם הרבה זמן מתנדדים. אגב, לגבי אנטואן קונטה, היה להפועל תל אביב עד ה-14 לינואר אפשרות להתיר את החוזה איתו. לא עשו את זה. עכשיו היא צריכה, אם היא תשחרר אותו, היא תצטרך לקוות שקובי רפואה יקלוט אותו בסכנין או קבוצה אחרת בארץ.
טוב, בוא נעבור לבית"ר ירושלים, מחכים שם למה, לשוער גרוזיני, נכון?
כן, זה נשמע התחלה של בדיחה.
לא, לא, ממש לא. תשמע, אני לא מזלזל בנבחרת גיאורגיה.
לא, לא, שואר, לא, אני אומר, זה נשמע התחלה של איך שאמרת את זה, אבל...
לא, לא, הם רוצים, כן, ראיתי אפילו את השם וכאלה, אתה מבין?
כן, שואר גיאורגי.
אגב, גיאורג, החברים שלי הגרוזינים מוכנים שאני אגיד גרוזינים ולא גיאורגים, כי כשהם נולדו זה היה גרוזי, אבל היה להם טוב עם זה, כן.
ומה עם הגרוזינים שהם לא חברים שלך?
יש שוארים על הפרק, אחד מהם זה
הגיאורגי, זה לא מעניין, כן.
אבל ב-24-48 שעות הקרובות בטח תקבל החלטה סופית, אם חכה לעוד איזה תשובה מאיזה שוארים לא, אז היא הולכת על הגיאורגי.
יש לה מישהו אחר שהוא לא גיאורגי?
לא, כן. אגב, הגיאורגי היה בתמונה, גם שהיה קודם את השוער האוקראיני, וגם העדיפו את האוקראיני.
בונה, שלא ירגיזו אותה.
הוא לא עדיפות ראשונה, אבל
אין הרבה זמן. שלא ירגיזו את הגרוזיני.
יכול להיות שזה סופי ברס מחדל, אבל הוא עדיין יותר טוב ממה שיש לבית הירושלים כרגע.
אנחנו מכירים את הגזע, שלא ירגיזו את הגרוזיני, כי אחרת הוא יגיד, בונה, מה, העדפתם פולני עליי, הפולני אני צריך להם ברקס, באתם אליי, עוד 50,000.
הוא רוצה את הכסף, הוא רוצה את הכסף, כן. לא, הבנתי. הוא סיים חוזה גם, הוא לא משחק בקבוצה שלו, הוא כבר סיים, אז אני מניח שהוא מאוד, הוא מאוד רוצה לבוא לכאן.
יש לך צ'פורי בירושלים?
אגב, אם אמיליו זובס לא בהפועל תל אביב, אז הגיאורגי הזה בהפועל תל אביב. אז השוערים פה, אתה יודע, כל שחקן פה מוצא לכל הקבוצות.
כן, תדע. כולם רוצים שוער ב-10,000 יורו.
כן, צריך לזכור, זה מה שהם שוער, 10,000, 12, 13,
כן, כן.
זה לא יכול להיות לשלם.
אבל הליגה המקצוענית, הליגה המקצוענית מתנהלת כמו בזר של רוכלות, באמת, אבל מקצוענית. תגיד רגע, מה מביאים עוד בביתר?
זה תלוי, אם יצליחו להשתחרר ביום יומיים הקרובים מאדוארדו גררו, שכבר היה אמור להגיע לסכנין, בסוף סכנין ויתרה, התווכח שם על כסף, סכנין ויתרה עליו, אולי לנס ציונה, יצטרכו לראות ביום יומיים הקרובים, אם הוא ישתחרר יביאו שחקן התקפה, יש להם כמה...
מה זה נס ציונה? נס ציונה לא יכול לעמוד בשכר שלו.
קודם כל הוא לא שחקן יקר מדי, אבל נשארו ארבעה חודשים.
אני מניח שמה שנשאר זה בסביבות, אתה יודע מה, 40-50 אלף יורו. זה לא בתקציב של נס ציונה. בנטו 40-50, כן?
גם פרדי פלומה מרוויח משהו 12-13 אלף דולר, אם תצליח, כמו רצו אז לעשות, רצו בהתחלה לעשות טרייד עם ביתר, ביתר לא רצתה את פלומה, יכול להיות שהיא ביתר תתחרט, ויכול להיות שאם פלומה ילך לסכנין, אז כי קובי רפואה רוצה אותו שם, אז גררו יעבור לנס ציונה. משחק הכיסאות בקיצור.
הבנתי, אין סחורה, אבל משחקים אותה כאילו באמת כל המדפים מלאים בנרות, שכל אחד מפיצו.
המוצר בתנועה.
המוצר בתנועה. אם בזה אתה קורא מוצר.
המוצר בסחרור.
המוצר בסחרור, כן. מוצר בסחרור. טוב, אז הכל הסתדר. מה אומרים בביתר על הקטע שקיבלו חנינה מ...
מבסוטים גם, למעשה גם על תנאי כבר. זה לא שהשאירו את על תנאי.
מה שנקרא, גם הצינו את התנאי עד הפעם הבאה, אגב, ביתר. בעונה הזו הוא עמדה לדמי 15 פעמים, כן? אבל יש עוד, אנחנו באמצע.
היא תארך כנראה במושבה וסטדיון מלא, אווירה אחרת, באמת אווירה אחרת, אגב, בזה אנחנו בעד, הוא לא בעד כדורגל ללא קהל, צריך למצוא את הסוג של הענישה שבאמת יתאים לדברים האלה.
אין סוג של ענישה שירצה א' את האוהדים, גם אם זה הפחתת נקודות, או מניעת העברות, או יש עוד
עיצומים. אולי צריך להגדיל את הכנסות.
מה זה?
במקום 20,000 לעשות 120,000.
אבל אז הבעלים, אז אתה כונס פה 14 בעלים, לא כולם בעלים, חלק עיריות, אבל 14 בעלים.
עד עכשיו, תפסת?
הקטע של משחק ללא קהל, הסכומים הם הרבה יותר גבוהים.
מה הקשר? מה, אתה עושה, מוסיף חטא על פשע?
לא, 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 אי אפשר להמשיך לקנוס את ה...
ועוד להגדיל את הכנסות.
ועוד להגדיל, לא, זה לא וויפה, וויפה זה יש יציאים מלאים, אתה מבין? אז אתה כונס את ינקלה ב... אני יודע מה, נקנה שם במיליון שקל, אבל לפחות לא פגעו לו בהכנסה. עזוב, זה לא עובד ככה. לא אצלנו, לא בחושה שלנו, אתה מבין? לא בבסטה של ג'יבוטי. אופיר, המון המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, או תותות באים. חזרנו, צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
הלאה צביקה.
לצערנו, הפועל חולון מפסידה לאחר שתי הערכות, במשחק סופר מותח, 87-87, 97-97, ובסוף היא מפסידה 110-112 לשטרסבורג, משחק שהיה בו, אתה יודע, היה לחולון יתרון שחשבתי שתשמור עליו.
תראה, קודם כל חולון לפני הערכה הראשונה היה 3-0, לא עשו פאול, קיבלו 3. גיא, אני ראיתי בטלוויזיה, לא שמעתי, אבל ראיתי צעק לעשות פאול, אולי לא צעק את זה מספיק באגרסיביות.
צביקה, מאמן צריך להגיד לשחקנים בשלוש הפרש לעשות פאול, זה שחקנים מקצועיים, זה מובן מאליו.
לא, זה לא מובן מאליו, ככה זה היום. אני עוד זוכר שבריב הגדול שלי עם צ'יימבר בגמר הגביע, אני אמרתי שצריך לעשות עבירה על אדי גורדון, הוא אמר ב-NBA אנחנו לא עושים פאולים, אנחנו סומכים על ההגנה.
טוב, זה מקרה יוצא
דופן. כן, לא, אבל צריך להזכיר, כי שחקנים עצמם, לפעמים אתה רואה שהם לא מסתכלים על 24 שניות, ופתאום זה 14, ועוד כל מיני דברים. אבל, בהערכה, אני רואה הרבה משחקי כדורסל כל שבוע, אתם יודעים, אני לא ראיתי שריקה, פאול, פאול לא ספורטיבי, זה היה ארבע זריקות בכדור מהצד, נכון. זה היה 6 נקודות עם מצב אופציה ל7 נקודות.
נכון.
מכל המשחקים שראיתי השנה, בכל הליגות שאני רואה ומשדר ומסתכל, לא הייתה שריקה כזאת.
מה אומרת החוקה?
תיאורטית זה נכון, אבל לא... עשה פאול. שרקתי את הפאול הראשון, השחקן המשיך ללכת לתוך הסל, וסי.ג'י אריץ, הוא גם כן לא היה בסדר.
ברור!
עשה את הפאול, נתלה לו על הזה.
נכון!
אז אתה, אבל מתי ראית ששרקו 4 זריקות?
לא, לא ראיתי, אבל תשמע, יש דברים בשליטתי, יש לא בשליטתי.
כן.
השופט יכול לשרוק דברים שהם נגד החוק, אבל יש דברים בשליטתי. עשית פאול, השופט שורק, מה אתה נכון? ממשיך לתפוס לו את היד?
זה נכון, אז פה היה עוד פעם צ'אנס גדול בערכה 7 הפרש, ובהתקפה אחת הם עשו 6 נקודות, צמצמו מ7 הפרש ל6 נקודות. לאחד.
לאחד.
אז זה, אני מסכים עם גיא שזה היה כיפוח גדול מאוד של השופטים. עכשיו, בינינו, להפועל חולון, עוד אתמול נפצעו גם, קוראים לו הילד הקטן, נפצעו שתי
שחקנים. מסגב.
מסגב נפצע אתמול, ואחר כך הצרפתי נפגע. והם נשארו עם שון דאוסן ישראלי אחד. הסגל שלהם קצר לשתי משימות, גם ליגה, בגביה כבר עפו, וגם אירופה, צריך סגל יותר אחר. והיום אני, כשאני רואה שהפועל ירושלים הכתיבו את טי.ג'יי קליין, הפועל חולון היו צריכים להתאבד עליו.
הם ניסו, הם ניסו. הוא רצה... כן, אבל אתה... תשמע, הם ניסו, המאבק היה בין ירושלים לבין חולון.
נכון. אבל... במצב הזה, חולון צריכה אותו פי שתיים.
תגיד,
תראה, אני גם חושב שטי.ג'יי לא שחק הרבה זמן כדורסל.
זה נכון, כל זה נכון.
אז אני לא יודע, אתה יודע, מה הוא... בתקופה כל כך לחוצה בבית הזה, שגם ירושלים בו, אני לא יודע אם הוא באמת התשובה.
לא, אבל חולון צריכה אותו יותר להגיד.
חולון צריכה ישראלי, חולון צריכה ישראלי.
רגע, רגע, צביקה, חכה רגע עם החיזוק, אני עוד במשחק. אוקיי. אחרי, אני לא זוכר כמה היה, 3 או 4 או 5 הפרש, כי חולון הובילו כל הזמן. אחרי זריקת עונשין, עומד שחקן של שטרסבורג לבד, בלי שומר, מתחת לסל?
מה זה? היה לחץ. זה היה כביכול לחץ, אבל הלחץ לא היה מאורגן, והם הוציאו, נשאר שחקן, הם מסרו לו כל המגרש לעשות ליה. אפילו לא, הם לא היו צריכים להתאמץ על הסל הזה.
וארבע פעמים אחרי זה, התקפה אחרי התקפה, פיק אנד רול, דנק, פיק אנד רול, דנק. אותו מהלך, בואי נה, תשמע, קצת אינטליגנציה של שחקנים, הכי קל להפיל על גיא. אבל...
לא, אני לא מפיל בכלל על גיא. אני לא מפיל על גיא שום דבר, גם... גם
בלעשות
פאול, הוא צעק לעשות פאול ולא ביצוע.
כן. בוא נעבור, צביקה, לפני שאנחנו עוברים רק למאזיננו, מי שרוצה לראות כדוריד איכותי, יש עכשיו את נורווגיה, ספרד, רבע גמר, אליפות העולם, דקה שמינית, הנורווגים ביתרון 6-2,
באמת, תגיד להם שזה כמו ברזיל, ארגנטינה, כן, בקבר,
ויש אחרי זה גם, בסיום המשחק הזה, ב-9:20, יש את צרפת גרמניה, רבותיי, זה באמת אירוע, שני המשחקים האלה, משודרים בספורט 3, ערוץ 53, אני צופה, אני ממליץ לכם גם, צביקה, דבר איתי על הפועל ירושלים דיג'ון.
תשמע, אני ראיתי את דיג'ון בשבוע שעבר, קודם כל את דיג'ון במאמן ננו מרקוביץ'.
יודעים.
שחקני לשעבר, שגם עשה קריירה יפה מאוד כמאמן, כמה שנים בטורקיה, ועכשיו בצרפת. אני ראיתי אותם בשבוע שעבר במשחק הקובע לעלייה נגד פרישטרי שהיה בדיג'ון. פרישטרי התחילה מצוין, היו פיגור של 12 הפרש, הם חזרו יפה מאוד, שהם קבוצה עם הרבה מאוד קלעים לשלוש, מאוד מאוד אתלטית, אתה יודע, הכדורסל הצרפתי, גם הצרפתים המשחומי או אתלטיים וגם האמריקאים מורבבים ביחד, לוחצים על כל המגרש, רצים אבל, ירושלים זה בית, אתה יודע, גם לגבי חולון אתמול חוץ, היה לנו תמיד ויכוח, כששימון היה נוסע להגרלות של גביע אירופה, האם משחקים משחק ראשון או שני ראשונים בחוץ, או משחק ראשון בבית. בשביל מחירת המינויים היה חשוב להתחיל בבית. לפעמים טוב להתחיל בחוץ, כי הלחץ הוא על הקבוצה הביתית, אסור... אם חולון אתמול היו גונבים את המשחק בחוץ, אותו דבר המצב של ירושלים היום. ג'יקיץ' לא סתם צעק לקהל השבוע, תבואו 10,000 איש, כי הלחץ הוא על הבית, צריך לנצל את הבית. אז עכשיו ירושלים בבית, על הנייר היא שווה ויותר טובה לירושלים, נגד הפועל תל אביב הייתה מצוינת, נגד הרצליה התחילה פחות טוב, אבל חזרה בסוף ונצחה את המשחק, אומנם קצת במזל, 2 הפרש. ירושלים יש בעיה במחליף מספר 5, שהנקינס נכנס לבעיית עבירות, במשחק נגד הרצליה, איתי סגב נתן את המשחק הכי טוב שלו השנה. הוא עשה 6-6 בשדה, הוא שמר יוצא מן הכלל, הוא לקח ריבאונדים, ופה הבעיה שלה בעמדה 5. ופה כשזה כבר מגיע לטופ, לבית של טופ 16, אתה לא משחק פה נגד קבוצות פרייריות.
כן.
אפשר להגיד על דיג'ון שדיג'ון היא קבוצה מקום 50 בלי בליגה הצרפתית, היא לא יכולה להיות קבוצה רעה.
ברור. צביקה, המון תודה.
יאללה,
רב.
איתן לנציאנו, יושב ראש הפועל חולון. אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה קרה שם אתמול?
מה קרה שם אתמול.
מה, אנחנו בשביל זה מעלים אותך?
בשביל זה אנחנו מעלים אותך, שתסביר לי. השופטים, השופטים וכל הדברים האלה, אתה יודע, קשה באמת, קשה ליהודים, אבל זה היה קשה לראות את ההחלטות האלה. אני בהתחלה גם לא הבנתי, כי אני לא יודע הכל, אני לא יודע כמעט כלום. אבל זה היה קשה.
אומרים במקרה כזה שצריכים לקרות הרבה דברים כדי להשיג משחק כזה. לצערי כולם קרו.
נכון.
כולם קרו.
אנחנו לא שומעים אותך טוב, איתן, תזוז טיפונת.
האם אתה כולל בדברים שקרו גם את הטעויות של השחקנים או רק של השופטים?
בוודאי שאני כולל את השחקנים. אמרתי, אם הייתי אומר את דברים ביחיד, אז הייתי מדבר על השופטים, אבל בהחלט, זה שילוב של הכל.
אז תראה, דיברנו לפני כמה דקות עם צביקה שרף, ואני מסכים איתו לגמרי שאני עוד לא ראיתי בכדורסל שנותנים על עבירה ועבירה ספורטיבית, 4 זריקות עונשין וכדור מהצד. יכול להיות זה מופיע בחוקה, אני לא יודע, אבל עוד לא ראיתי את זה קורה. אבל מצד שני...
קרה לנו בהרצליה עם רגלנד, וזה לא היה 4 זריקות.
לא, אני אומר, לא קרה שלא ראיתי שנתנו עד היום 4 זריקות וכדור מהצד. אבל מצד שני, תשמע, השופט הוא שופט גרוע, אבל בשביל מה אריס, אחרי שרקו לו פאול, לא תפס את השני ביד?
זה חלק ממה שאמרתי, שזה גם היה מיותר, בהחלט, אבל העבירה הבלתי ספורטיבית לכאורה של מרווין ג'ונס לא היה ולא נקרא, זה לא...
מסכים איתך, מסכים איתך במיליון אחוז.
פה אין ביקוח בכלל.
נכון. זה חוסר הבנה, אבל אתה יודע, הרגע דיברנו על זה, אחרי זריקות עונשין של חולון משאירים שחקן של שטרסבורג, זריקות עונשין יש לך זמן לארגן את ההגנה, משאירים שחקן מתחת לסל שחולון לבד, אף אחד לא שומר עליו, אני עוד לא ראיתי דבר כזה.
זה היה פעמיים ושלוש גם, עוד פעם, אני לא מאשים רק את השופטים, היה צריך הרבה יותר מזה בשביל להתחיל. למרות שזה היה לאורך כל המשחק, גם העבירה, היה להם 7 שריקות שהם הפכו אותם. 7. גם התוקף של שון, שהשופט הקרוב שרק, והרחוק פתאום החליט שפרדי עשה עבירה עצמי. אז אתה לא מתייחס לזה ב-9-0. אתה אומר, אוקיי, יאללה, לא נורא. אבל זה, הבחור הזה, ש... כי מרווין עשה עליו את התוקף, 3 פלוטים עשה לו עצמי. 3 פלוטים. לא הזהיר אותו. לא נתן פאול ולא הזהיר אותו.
זאת הבעיה שאומרים לא נורא, ואחרי זה נזכרים בסוף, אתה יודע, זה למדנו משימון.
אתה לא עוצר את המשחק ואומר לא נורא.
כן, אבל אני אומר עוד פעם.
בלעת המשחק אתה
מתקרב. אז אני אומר לך, מזה ראינו משימון עוד לפני 30 ו-40 שנה, שגם אם זה היה דקה 3, אתה הבין, הוא ידע מה יהיה בסוף. והיום אנחנו, אתה יודע, חושבים, אחורה מה היה אם. אתה מבין, זה מה שבסוף קורה.
זה מתפקל מאוד, אבל אתה יודע, אנחנו עוד ה-17 של מכבי שש... 5 דקות לסוף
את
בראש שלי
יותר.
כן.
נכנס עוד משהו בראש.
תגיד, הסגל שלכם קצר, יש לכם עכשיו 2 פצועים?
עכשיו הוא יותר קצר.
לא, אני אומר, יש לכם 2, נכון? ניב מסגב ו...
ופרדי, שנפצע במהלך האחרון שם.
אוקיי. יש לכם כמה? 6-7 שחקנים, סגל קצר מאוד, ויש לכם 2 משחקים בשבוע.
באירופה הזאת איכשהו אפשר לסדר, אני מאמין שמי זה יהיה בסדר, אני מאמין ככה.
מה הפציעה שלו עכשיו, בהבחנה כרגע?
הוא בנס ציונה דרך לו על הרגל, על הקרסול, לשחקנים שלהם. אנחנו מחכים להבחנות של שניהם, מאמין שבשעה שעתיים הקרובות
איתנו. אוקיי.
אבל זה מה נעשה.
בליגה לא יספיק לך 7 שחקנים ברוטציה.
נכון, אני מקווה שהחלימו מהר, וכמו שאנחנו תמיד מנסים, לחפש את השחקן שחסר.
כן.
ואולי השחקנים הצעירים יקבלו את ההזדמנות שלהם, אתה יודע.
ככה מתגלים.
אריה יודע את זה.
נכון, ככה מתגלים.
אני די בטוח ששחר ואולי מקסים ייתנו את הדקות שלהם, ואנחנו נראה למה הם מסוגלים.
מה, אור קורנליוס, מי שמע עליו לפני שנתיים, הוא היום...
הוא שחקן הגנה הכי טוב בליגה.
לא, הוא שחקן חמישי, אבא פה
לא, אבל הוא שחקן הגנה הכי טוב בליגה, לא יכול, קשה איתו.
צריך לתת צ'אנס.
כן.
אני חושב ששחר לא פחות טוב ממנו, ואני מאמין שכבר בשבת נראה.
איתן, הרבה תודה.
תודה לכם.
משתתפים בצערך, יקירי.
יאללה, ביי. ביי. זה הצהרות שלנו, ביי.
צהרות של הכדורסל הייצוגי, אני אומר ישראלי, אבל הייצוגי. אגב, ספרד, אחרי פסק זמן מומלץ עם הגנה ומתפרצות, התוצאה היא 7-6, הם פעלו בפיגור 2-6. הרלב אייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
הפועל תל אביב 84-82 על טלקום אנקרה, משחק באמת מדהים של מקרי, גם של הורד, עשה שם יופי של עבודה, ואתה יודע כמה עשה מקרי? 32?
33, מתוכן
13
ב-4 דקות האחרונות.
כן, אז באמת אתה
לא יודע מקרי. מנפורד.
מנפורד, סליחה, מנפורד. מנפורד, נכון.
מקרי לא שיחק.
כן, מקרי לא שיחק.
אולי בזכות זה שמקרי לא שיחק, אז מנפורד.
נכון. גם מקרי וגם טוקוטו. אבל יופי של ניצחון בשביל הפועל במאבק להגיע כמה שיותר גבוה ביורוקאפ.
תראה, לשמינית הגמר אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שהם יעלו, כי 8-10 עולות, והפועל תהיה אפילו לא באזור החיוג של מקום 9-10, אז הכל בסדר, אבל הפועל תל אביב נלחמת על יתרון הביתיות, ואתם יודעים מה, אחרי אתמול, היא לא צריכה רק להילחם על יתרון הביתיות, כי מקום רביעי זה סבבה, אתה בשמינית הגמר נגד מקום חמישי מהבית המקביל, ואם אתה עובר, אז אתה כבר נגד מקום ראשון אולי, ואז אין לך, הפועל תל אביב יכולה
כבר... זה משחק אחד גם נזכיר, כן? כל משחקי אחר.
הפועל תל אביב יכולה להתחיל לדמיין, לפנטז, לחלום ולשאוף, להיות במקום שני, שלישי, אני לא רוצה עוד להגיד ראשון, כי אי אפשר לדבר על זה לפני שהיא תנתח את גרן קנריה כאן, אבל אולי גם זה יבוא.
תשמע, גם טורק טלקום היא קבוצה טובה, קבוצה שמדברת על התואר.
קבוצה מצוינת, שבהחלט, אני לא אופתע אם היא תיקח בסופו של דבר את התואר. קבוצה עם שחקנים מנוסים, שחקנים טובים.
עם מקום שני בליגה הטורקית?
נכון.
זה לא היה צערי. זאת אומרת, היא מקדימה בליגה את אנדולו, את קרשיאקה ודרושפקה וגלטה שריי. מדהים.
כן, וזה באמת ניצחון גדול, גם בגלל הסיטואציה שנופרה, אתם יודעים, אחרי שהפועל תל אביב קיבלה בראש מהפועל ירושלים בגביע, תהינו איך זה ישפיע עליה באירופה, ואם היא תצליח לעשות את הסוויץ'. אני חושב שפחות מ-48 שעות אחרי ניצחון בדרך שבה הוצג, זה אתגר לא פחות גדול להנחית את השחקנים לקרקע, בפרט כשכל כך הרבה שחקנים חסרים, כי חוץ מבאמת ממקרי וטוקוטו, גם עידן זלמנסון לא היה בסגל, והם עשו את זה, בצורה מרשימה, החזרה מפיגור ככה בדקות האחרונות, וכמעט סוג של נס, מידע גם על הרבה אופי, ואתם יודעים, לפעמים הדברים הטובים באים בטעות. אחרי שהפועל תל אביב כל כך הרבה משחקים פתחה בצורה רעה ונקראה לפיגור דו ספרתי כבר ברבע הראשון, דני פרנקו ניסה כל מיני שינויים בחמישיות, בסוף הוא הלך על איזה ניסיון לשים את ברטימור בחמישייה, ובאמת זה עצר את הסחף, ובכל המשחקים שברטימור פותח, הפועל תל אביב בעניינים מהרגע הראשון, אבל יש לו בעיה אחרת פתאום, שיננו אונוואקו והנטייה שלו...
עבירות, בונה, הוא היה כמה, 4 דקות, 3 עבירות כבר.
מה זה? 3 עוד שאתה... עכשיו תראה, את העבירה השלישית הוא לא עשה, זה ג'ייקובן בראון עשה והשופט טעה, אבל הוא לא היה צריך להיות על המגרש אחרי שהוא קיבל שתי עבירות.
לא, רגע. הפתרון זה קודם כל, צריך אותו במגרש, אז קודם כל הבעיה היא שהוא עושה עבירות. המאמן, אם כל הזמן יוציא אותו כשהוא עושה עבירות, אז מה עשינו?
לא, אתה לא יכול להשאיר אבל שחקן בטח כל כך קריטי ובסגל כן, כל כך קטר. לא... עם שתי עבירות אחרי שתי דקות.
עזוב את המשחק הזה. הרי בסופו של דבר העונה עוד ארוכה. והניצחון הוא חשוב, אבל בסופו של דבר הכי חשוב זה ללמוד לנצל אותו. האיש הזה שעליו תלוי הסיכוי של הפועל יגמרו ברביעה הראשונה. הסיכוי שלהם לאליפות זה הוא. ולכן הם חייבים לנצל אותו, ואם הוא עושה, בדרבי הוא עשה 3 עבירות ב-4 דקות, נגד ירושלים 2 עבירות בדקה, ואתמול אתה אומר כמה?
אתמול 3
עבירות
ב-4 דקות.
יפה, אז מה עשינו? חייבים על זה לעבוד איתו.
אני חושב, אני חושב שהוא צריך, קודם כל ברור שצריך לעבוד איתו על זה, אבל טיים, אני חושב שהוא צריך לעלות איתו מהספסל. לא בהכרח לפגוע לו בדקות המשחק, שמן הסתם הן לא גבוהות בגלל הבעיית העבירות, אבל אם אתה מעלה אותו ככה 6, 7, 8 דקות אחרי הפתיחה, ובדרך כלל זה מול הסקנד יוניט של הקבוצה השנייה, יכול להיות שיהיה לו יותר קל לשמור עליו מהבעיה הזאת.
בוא נדבר על מכבי תל אביב, יוצאת מחר לפיראוס, משחק מול אולימפיאקוס, פה היא ניצחה באמת, אתה יודע מה, בשיניים.
כן,
רבע רביעי הירואי, אבל שם לא יספיק רק רבע רביעי.
זה כנראה המשחק הכי קשה שיש היום ביורוליג.
היא אנשי הקבוצה, אם לא הכי טובה, השנייה הכי טובה.
כנראה, לפחות כרגע היא הכי טובה.
כן.
כי היא גם הכי מחוברת והיא הכי בכושר, והיא שומרת הכי טוב, שזה תמיד עוזר. אז בהחלט המשחק הכי קשה, תטבל את זה בהיעדרות של לורנזו בראון, אז זה... יש יאמרו שמבוא לטרחה, אבל אנחנו מכירים את היורוליג ואת התוצאות המשוגעות, וזה יכול להיות שהפעם תורה של מכבי לספק איזו תוצאה כזאת. ברור לחלוטין מי הקבוצה הטובה יותר באופן כללי, ובטח בסיטואציה הקיימת. לווייד בולדווין יש איזה חשבון אישי שנסגור שם, אולימפיאקוס הייתה הקבוצה הראשונה בעצם שלקחה אותו באירופה, היה לה מאמן בשם דיוויד בלאט אז, אבל בלאט עזב מהר מאוד, והוא לא ממש קיבל הזדמנות שם. אתם יודעים, שחקנים נגד קבוצות לשעבר זה תמיד מעניין, בטח קבוצות כאלה שלא ידעו לנצל אותם, וכשמכבי כל כך תלויה בבולדווין, כל עוד לורנזו בראון בחוץ, אז זה מבטיח ערב מאוד מאוד מעניין מהכיוון שלו.
על הכיף, קרה לי, המון המון תודה.
תודה.
תודה לכם.
בינתיים מהפך ברבע גמר אליפות העולם בכדוריד, דקה 22, 10 ספרד, 9 נורווגיה, אני מזכיר לכם, היה 6-2, דקה שמינית, הרי הכל אמינה, 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 כולל שוער, אתה יודע, מתפרצות, הם עשו פה 4 שערים במתפרצת כתוצאה מעבודת הגנה.
שוער בכדוריד זה... צריך לשלוח אותו לבדיקות.
שוער כדוריד מחזיר אותך לאבולוציה, הוא כמו קוף, זורקים עליו דברים, והוא שמח שזה פוגע בו.
נכון.
הבנת? אבל...
יש גם לפעמים נזקים בלתי הפיכים, אם הכדור פוגע בכל מיני מקומות.
תשמע, לא, לא.
כמו הראש.
הראש? הראש דפוק כבר מגיל 8-9 בחייך, מה זה הראש? הראש.
אין כבר שוערים היום כמו דני אורטמן שהיה מזנק, נכון? זה הכל ידיים ורגליים.
כן, אבל לא, הם חוטפים, גם חוטפים את הפיבוט ואת שחקני הפינה שבאים עליהם ונפצעים. אתה יודע, פעם שוער כדוריד, אתה יודע, היה כמו דני, שהיינו, אתה יודע, מעללים אותו בחברת חשמל.
היום קופצים עליך מ-7 מטר,
אז מגיעים אליך.
אז הוא מגיע 2 מטר ממך.
הוא מגיע אליך, אנחנו רואים פה באמת, אנחנו רואים פה, ואנחנו קודם כל רואים פה שיפוט, באמת מדהים מה שאני רואה עד עכשיו. שיפוט באמת מדהים, אתה יודע, שם הספרדים זה לא...
אני עד עכשיו לא מבין מה מותר לתפוס, מה אסור לתפוס. תסביר לי בהזדמנות.
מותר בכדוריד, כדוריד הגנה, זה פאולים. כמה שיותר פאולים יותר טוב, אוקיי? כי אתה לא יכול לצור שחקה בתנועה.
נו.
אתה הבין? אתה יכול לרתק.
אז מתי שורקים, מתי לא?
מתי שורקים, עבירה גבוהה, כאילו צוואר. כן. עבירה גבוהה, צוואר, ראש, אין פה, אתה אף החוצה 2 דקות.
אוקיי.
אוקיי? אם זה עבירה באוויר, כאילו ששחקן באוויר, נגעת בו אפילו, אתה יודע, כן. בסערה, 2 דקות.
יפה.
אבל בוא נשמע, אני מקנה בקהל שם, רואים מפגן, חבל על הזמן. זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, שמח לשמוע את ההסבר שלך בכדוריד.
כן, אהלן. אתה גדלת בפתח תקווה, לכם היה, לכם היה באמת, גם הפועל, גם מכבי.
אני אגלה לך משהו, כן, גם אבי היה שחקן, וגם מאמן, וגם שחקן נבחרת, אבל משהו יותר משמח, הנכד שלי חתם אתמול בגרמניה.
די!
קבוצת הנאו בכדוריד, כן?
די! בואנה, יפה.
אז אתה בעניינים.
הלך על ענף אינטליגנטי, אריה.
כן, כן, אני מאוד בעניינים. יש לי שני נכדים שמשחקים כדוריד, אחד מהם אתמול חתם בהנאו בגרמניה, בחודש הבא הוא יוצא לשם, זהו.
בואנה, כל הכבוד. בן כמה הילד?
ב-17.
כן, כן, 17, אתה רואה?
הוא ואוסקר גלוך.
יתפחו אותו, יתפחו אותו ויהיה רק טוב. יתפחו אותו ויהיה רק טוב.
נקווה, נקווה, כן, כן.
אבל כל הכבוד, באמת, שיש לו את האופי וכל זה לצאת, ואני מקווה רק שיחזיק שם, כי זה עצימות גבוהה.
יש לו שחקן נבחרת, שחקן נבחרת הנוער, כן. שלנו פה, כן. שחק לי גם בליגת העל, בקריית אונו, וזהו.
שיהיה, שיהיה בהצלחה.
שיצליח.
תודה. כן.
אז בואו נדבר על הסבא עכשיו, לקראת המשחק של מן יונייטד נגד נוטינגהאם פורסט. שידור ישיר בספורט אחת, המשחק מתחיל ב-10.
נכון, כן. ראשית, מה שמעניין זה באמת נוטינגהאם. נוטינגהאם אחרי הרבה שנים חזרה לפרמייר ליג, ותשמע את הסיפור. היא החתימה 24 שחקנים חדשים, ומחר היא הולכת להחתים את ה-25, השוער שלה נפצע, והיא הולכת להחתים את קיילור נאבאס מפריז סן ז'רמן, שהוא עכשיו השוער המחליף, אבל שיחק גם במונדיאל, והיא הולכת להחתים אותו, והקבוצה הזו רוצה לחדש ימיה כקדם, הגיעה, היא ירדה עד הליגה השלישית, חזרה לפרמייר ליג, ועכשיו היא, אחרי פתיחה קצת קשה, היא ברחה כרגע מהקו האדום, נראית בסדר, ובשבילה זו הזדמנות גדולה. אבל מצד שני, כיוון שבגביע הליגה זה משחקי בית וחוץ, אז הסיכוי שלה קצת יורד, כי מנצ'סטר יונייטד רוצה לסיים את העונה עם תואר. היא נמצאת כרגע, כמובן אחרי ההפסד לארסנל, היא נמצאת כרגע בחצי גמר גביע הליגה, היא גם נמצאת עדיין בגביע, וגם בליגה האירופית, ששם היא תתמודד מול ברצלונה. במפגש הקרוב. אז בהחלט היא גם פיבוריטית במפגש הכפול הזה, אבל גביע נועד להפתעות.
כמה משפיע ההפסד לארסנל של יונייטד אחרי שהם חזרו פעמיים?
תראה, מורלית זה משפיע, כי היא הייתה בתנופה עצומה, והיא הייתה עם 7 משחקים ללא הפסד, אז מורלית זה משפיע, וגם שאתה סופג שער בדקה האחרונה. אבל אתה יודע, באנגליה זה הכל מקצועי, והשחקנים גם רגילים, וגם הצוות רגיל. ולהפך זה צריך לתת להם אולי, אתה יודע, תנופה דווקא בגלל המפגש הזה, זה צריך הגביע שהוא בהישג יד. וגם לגביע הזה זה גביע ליגה, אבל יש לו השפעה גם למה שקורה בליגה.
לא, המנצחת הולכת לליגה אירופית.
נכון, אבל יונייטד רוצה את ליגת האלופות. וכרגע, מכיוון שכרגע זה נראה שגמר גביע הליגה יהיה בין יונייטד לניוקאסל, שהם בין 4 ראשונות, אז זה נותן הזדמנות לקבוצה מהמקום השביעי בליגה ללכת לליגה האירופית, והשמיני לקונפרנס, ויש לזה השפעה גם על ליגה. אבל בהחלט יש לה קהל מאוד מאוד נלהב לנוטינגהאם, הצבעים של שתי הקבוצות דומים, שתיהן באדום, ואני חושב שיהיה מפגש מעניין, מכיוון שזה במגרש של נוטינגהאם, אם כי במפגש הכפול, ללא ספק יונייטד פייבוריטית.
איך אתה מסכם את החצי עונה, או את ה-21-22 משחקים של תנח בתפקיד?
אני חושב שחיובי מאוד, אני חושב שיש לו השפעה גדולה, הוא הצליח לא רק מבחינת שיטת המשחק וסגנון המשחק של יונייטד שהפך להרבה יותר יפה לעין וגם הרבה יותר יעיל. הוא גם הביא שחקנים מתאימים, הוא ואת קזמירו שלרוע מזלו בדיוק מול ארסנל היה חסר בגלל הצהוב החמישי שהוא ספק משחק אחד קודם נגד קריסטל פלאס, אז הוא היה מאוד מאוד חסר, אבל סך הכל הקבוצה נראית טוב, היא נראית טוב מאוד אפילו, ועובדה הוא גם הביא אולי את וחורסט, החלוץ ההולנדי, שכולם מחכים, אתה יודע, ליכולת שלו כבר במפגש הראשון או השני, אבל צריך סבלנות. אני מאוד חושב, מאמין, שתנהך עושה את הבחירות הנכונות, והעובדה שבסופו של דבר גם הוא השתחרר מרונלדו, אחרי שלא היה ביניהם ניצוץ כבר מהרגע שתנהך הגיע, משום שהוא טען, וכרגע זה נראה כנכון, שרונלדו משפיע על כל השחקנים, הוא מעלים את השחקנים סביבו. הוא אולי בולט, הוא שחקן נהדר, אבל הוא מעלים את השחקנים סביבו, והוא הרבה יותר מאמין בקבוצה מאשר ביחיד. ובינתיים יונייטד בהחלט נראית טוב, היא נראית באמת כמו קבוצת כדורגל מאומנת, מסודרת, וכן, אמנם ההפסד האחרון קצת פגע בה בכל מה שקשור לאמונה שלה, אפילו שהיא תתמודד על האליפות, אבל יש עוד כמה תארים שאחד מהם בוודאי
תזכוי בו. זוויק, המון תודה, בהצלחה שוב לנכד.
תודה, תודה לכם, ערב טוב.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לפני זה, 13-11 לנורווגיה, אנחנו בדקה 27, בונה יופי של משחק. פרסמות, נחזור. חזרנו, טניס עכשיו, 6-1, 6-2, 6-4. זה מה שעשה נובק ג'וקוביץ' לרובלב ברבע הגמר, פיל לחצי גמר האוסטרליין אופן, בחצי הגמר הוא יפגוש את האמריקאי טומי פול, בחצי הגמר השני יש לנו את ציציפס והרוסי חצ'אנוב, ויש לנו את עמית נאור שיעשה לנו סדר, אהלן עמית.
אהלן, ערב טוב.
אולי המרוצה באמת נובק גם אחרי הסט הראשון, אתה יודע, הוא קומן כעס על הצוות המקצועי שלו שישב ביציע, מה קרה שם?
תראה, בוא נגיד לך, נובק לא משחק, זה מה שעצוב, הוא לא משחק טוב, הוא לא זז טוב, כי הוא באמת כנראה סוחב שם את הסיפור עם הרגל, מה שגורם לו לעמוד מאוד קרוב לקו כדי שהוא לא יצטרך לרוץ לפינות של המגרש, והוא מרסק אותם 6-1, 6-2, 6-4 את רובלב. אתה מבין? הוא הפסיד מערכה אחת כל הטורניר, ואני אומר לך שהוא משחק 50% מהיכולת שלו, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה מקצועית.
מה זה אומר על רובלב?
מה זה אומר על כל הטניס כרגע, נכון. בחינות המשמרות האלה? זה פשוט, זה כאילו כמו, הוא פשוט דוחף להם כדורים, הוא נמצא שם, הוא מחזיר כל כדור, וזה מספיק בשביל להסק אותם, כי הוא הרבה יותר חזק מהם בראש, אתה יודע. הוא ארבע דרגות מעליהם מבחינה, מעל כולם. היחיד שיכול לעשות לו צרות,
ציציפס.
כמו שאמרנו, ציציפס, גם קצ'אנוב נראה מצוין, אבל כמו שמסתדר לנובק בכוכבים, אז הם יוכלו אחד את השני בחמש מערכות בחצי גמר, וגם בגמר יסתפקו מה שנקרא בצוגה מולו.
תגיד, אם הוא באמת מניף ביום ראשון, הוא הולך על הקטע של הגדול ביותר?
ומה זה, הוא חי את זה, אתה יודע איך היום, איך הוא היום פרגן לפדרר, וסידר שכל הקהל עם כפיים
לפדרר. לא, כי הוא פוחד, הוא פוחד מהעין הרע של הזוג פדרר.
מה זה אומר, אני ראיתי אותו בשבוע האופנה, וראיתי אותו גולש בסקי, הוא דואג שהוא לא יחזור, אתה יודע.
כן, ברור.
אבל הוא, תשמע, הוא באמת תופס את המשבצת הזאת עכשיו בצורה בלתי רגילה.
מה זה יקרה מבחינת, איך אני אומר, הערכה אליו, הרי כולם אומרים שהוא טניסאי ענק, אולי הגדול מכולם. אבל הערכה אליו, אתה יודע,
הטניס כל כך זקוק לו עכשיו, אתה יודע, הטניס כל כך זקוק לו עכשיו, כי תראה, לא היה רחוק, גם יכולנו ליפול על קצ'אנוב נגד רובלב בגמר, ואין דגלים, אתה יודע, זה אגב, שזה מה שיקרה בנשים, אתה יודע, בנשים יש שם שתי בלרוסיות.
בוא נדבר, נגיד רק מי בדיוק יש לנו שם בנשים, אז ריבקינה הקזחית, תשחק מול אזרנקה, לינט, כן. לינט הפולניה, שזה חצי גמר גרנדסלאם ראשון שלה בקריירה, תשחק מול סבלנקה.
סבלנקה אולי השחקנית הכי טובה שם כרגע.
היא גם מדורגת הכי גבוה.
נכון, אבל תראה, אתה יודע, הפולניה זה חיקוי של הפולניה השנייה, מה שנקרא. ורייביקנה לקחה ווימבלדון, אז היא יודעת העבודה. אבל אתה יודע, לא חסר הרבה, ויש פה שתי בלרוסיות בגמר, את מי זה מעניין, אפילו דגלים לא יהיה על המגרש, אתה יודע, כי הם הורידו להם את הדגלים לבלרוסים. כך שתשמע, קורה שם, ולכן אני אומר, הטניס מאוד זקוק לנובה כרגע.
אתה יודע, אני עוקב אחרי כל הטורניר, גם נשים, גם גברים, אתה יודע, עפו שם כל המדורגות, אתה יודע, באמת, והמדורגים, אני לא מצליח להבין את הקטע, כי בסך הכל, אוקיי, אתה אומר לי חמש מערכות, קשה, מזג אוויר, אבל בוא נעפו שם טונאז של מדורגים.
לא, אני חייב להגיד לך שאנחנו רק בדיעבד נבין את הדור הזה של שלושת הנפילים האלה, את הרמה, ותוסיף את מרי בסיוע, הרמה שהם הביאו לשם, וזה בור אחר, כי הרבה שנים לא היה מה שנקרא דור שני, אתה זוכר, הדור השני היה צריך להיות ראוניץ', דימיטרוב ונישיקורי וכל החברה האלה, הם היו אמורים להיות התחליף, וזה קפץ דור. זאת אומרת, הדור הצעיר היום זה דור של 15 שנה כמעט יותר צעיר מפדרר, נדל וג'וקוביץ'. אתה יודע, אנחנו מדברים על רוד ורובל ואלה, החברה
האלה. ומדוודה וכל החברה האלה, אתה יודע שמדוודה, אתה יודע, רק רואה שהוא עתיד להגיע לגמר, אז הוא נופל.
נכון, תשמע, וזה הבדל, ייקח להם המון המון זמן, עד שהם יצטרכו מהר מאוד להתעשת, אבל נובה כרגע מנצל את זה, אני אומר לך, על 50%, מה שנקרא, על רגל אחת, הוא עושה להם בית ספר. האם זה יסיק לתואר? כנראה שכן. אני מאוד מקווה שגם הוא וגם ציציפס יגיעו לגמר, מה שנקרא, רעננים, ואז נראה באמת, אתה יודע, אולי ניצוצות פפסות על המגרש. כרגע זה פשוט הוא מנצח אותם עם הראש ולא יותר מזה.
לפני שנסעת למלבורן, היית באמריקה וראית גם את קונורס, מה באמת קורה איתו עם
ילדותינו? הוא יכול לחזור לשחק, מה שנקרא.
הוא נראה טוב.
נראה נפלא בגיל 70, ונהנה מהחיים בסנטה ברברה, הרבה גולף, וזהו.
מה הוא אומר על הטניס?
תראה, שום דבר מלשנה. בוא נגיד את זה, גם מבחינת הרמה דרך אגב, אתה יודע, המפתים השתפרו, השידורים השתפרו, הכדורים נחלטים, אבל הרמה לא מפילה אף אחד. אבל באמת, הדומיננטיות של שלושת החבר'ה, שזה מה שדיברנו במשך 10 שנים, פשרון, ביחד, זה כמעט 70 גרנד סלאמים הם לקחו.
נכון.
שלושת החבר'ה האלה. אז בטורנירי מאסטר זה כמעט 90 שהם לקחו בתקופה הזאת. אז השליטה המוחלטת הזאת זה משהו שבאמת אני לא חושב שנראה אותו שוב, והם צריכים להתרגל לשמות חדשים ודברים חדשים, ולצורת התנהלות אחרת של השליטה בטניס העולמי, מה שנקרא.
נשתמע מחר, תהיה לי בריא וחזק.
יאללה, ביי ביי.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואוטוטוט נבוא, נדבר על מה שעשה דני לדלס עם דאבל דאבל. חזרנו, NBA עכשיו. עידו גור, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
לייקוף, ערב, מה
העניינים? אהלן.
קודם כל בוא נדבר על האירוע של דני בדלס. וושינגטון מנצחת במותחן באמת, 127-126, דני עם דאבל דאבל, אחרי משחק קודם שהוא לא בדיוק כלהיב, אבל שיחק אותה, אי אפשר היה לעצור כמובן את דונצ'יץ' שעבר את 40 הנקודות, שוב, אבל כבוד.
כן, לוקה משחק עשירי העונה עם 40 נקודות, הכי הרבה ב-NBA, אבל ברבע האחרון הוא לא ממש היה פקטור, כי וושינגטון שלך אליו שמירה כפולה, והוציאה את הכדור מהידיים שלו, ונתנה לשחקנים אחרים
בדאבל. היה לו גם עיבוד שם בסוף, אתה יודע, פטלי.
כן, דלון רייט, שהוא שחקן הגנה הטוב ביותר בוושינגטון, בטח בעמדות הגארד, אפשר להתווכח לגביו ולגבי דני, אבל בוא נחזור בעצם לאירוע שלשמו התכנסנו. תשמע, דאבל דאבל שישי של העונה, 15 נקודות ו10 כדורים חוזרים. עכשיו, זה ממקם אותו במקום ה-57 בליגה, במספרי דאבל דאבלים. סתם בשביל לסבר את האוזן, שחקנים שנמצאים אחריו, דניאל גפורד, של פריק סנטר, באותה קבוצה עם 4 דאבל דאבלים, קווין דורנט, עשה 5 דאבל דאבלים, ויש עוד כמה שמות גדולים, אבל זה לא באמת אומר שהוא שחקן ברמה של קווין דורנט, כן?
יפה, מה זה אומר?
לא, אני רק...
זה אומר שזה סטטיסטיקה יפה.
זה אומר שהוא עושה מספרים יפים, הוא עשה 20 ריבאונד העונה אריה, יש 16 שחקנים, כולל אותו שעשו את זה, לברון לא עשה את זה פעם אחת בקריירה, 20 ריבאונד במשחק.
אם הוא היה עושה את המספרים של לברון בגיל 38, זה כמעט כפול ממנו, היינו מצטיעים לו כל
פעם. טוב, עזוב, אין השוואה.
כן.
אין השוואה, אבל לגבי דני, אתמול 32 דקות על הפרקט, לא רק הדאבל דאבל, גם 3 אסיסטים, 3 חטיפות, חסימה, הגנה מצוינת, השפת גוף שלו השתנתה לגמרי. גם כשפחות טוב לו, לעומת
מה שראינו. תסביר לי את האמירה של טומי שפרד, ה-GM, שאמר שלחנו את הצ'ימורה בטרייד, וגם לא קיבלו מי יודע מה, בתמורה, כדי לתת לדני יותר דקות. מה? יותר דקות כן, הוא יקבל, אבל בהיררכיה, הוא יקבל יותר זריקות?
זה נראה לך רציני?
אני לא יודע, אני שומע את הג'י-אם, אני שואל את עידו.
אני לא יודע, יכול להיות שטומי שפרד בונה להקים פה מפלגה בארץ.
כן.
להתחיל, אתם יודעים, לקרב אליו את ליבו של הבוחר. תראו, מצד אחד זו זריקת עידוד מאוד גדולה לדני לשמוע דבר כזה, שהוא מציר את זה בצורה כזאת, וזה גם ממקם אותו, ואולי עכשיו גם שם ציפיות על טומי שפרד. אוקיי, אמרת שפינינו את הצ'ימורה בשביל לתת דקות לדני, שמאז הליינאפ של השני קבועים לא ממש מצליח לבוא לידי ביטוי, אז עכשיו חובת ההוכחה עליך באמת לתת לו להתפתח. אמרת אתמול שאתה מאמין בו, ושהוא חלק גדול מהעתיד של הקבוצה הזאת, ושהוא אחד מהסומרים הטובים בליגה, בעמדות שלו, אז זה הזמן לראות את זה. עכשיו אתמול, פורזינגיס היה בחוץ ויהיה בחוץ בשבועיים הקרובים, וגם הצ'ימור כבר לא עם הקבוצה, וזה אוטומטית גם מפנה יותר שטחים בתוך המגרש, וגם יותר זריקות, ועדיין, אני לקח 5 זריקות מהשדה. מצד שני,
הוא עשה 9 מ-11 מהקו.
להגיע 11 פעמים לקו, בפעם הראשונה בדוף ספרתי, זה יפה מאוד, זה דברים שהוא יכול לעשות, וזה מה שמתסכל בעונה הזאת של אבדיה בכלל בקריירה שלו, כי אתה רואה שזה שם ליד, אבל הקבוצה לא מאפשרת את זה, וגם הוא לא לגמרי שם לפעמים, ומאבד ביטחון ולא מספיק אסרטיבי, ואולי מפסס הזדמנות מסוימות, אבל אתמול היה עוד משחק טוב מאוד שלו, בעונה שבה אנחנו, כרגיל, בעליות ומורדות, אבל כשנסכם אותה בסוף, הוא מציג רף שיפור, והוא ממשיך לטפס, והוא גם יודע לצאת ממקומות גרועים. נגיד, לפני שנה אתם זוכרים, היה לו רצף של 3 משחקים בלי נקודה. השנה, זה קרה לו 3 פעמים, אבל לא ברצף, ועכשיו אחרי שזה קרה לו לפני כמה ימים נגד אורלנדו, הוא התאושש מזה מהר מאוד. במשחק הקודם גם היה נגד הניקס, אתה זוכר, שהוא עשה 4 נקודות, סיבה ריבאונדים, היו לו את הרגעים שלו גם במשחק הזה. כשוושינגטון, כשדני טוב, ממש טוב, בימים הטובים שלו, וושינגטון מנצחת. שימו לב לזה. יש פה איזשהו ברומטר, ככה מתחת לרדאר, שלא משנה אם פורזינגיס פצוע או ביל פצוע, או קוזמה באיזה משחק הוא משחק, כי הוא לא יותר מדי פצוע. עדיין, הברומטר להצלחה לניצחון, כשדני משחק ממש טוב.
בוא נעבור, קוזמה רוצה לעבור,
הוא יעבור, לא עכשיו, הוא יעבור,
בוא נחזיק אצבעות,
הוא יעבור, הוא יעבור, שם צריך קבוצה חדשה, פה צריך רמונט, ירי,
אוקיי, רק שדני לא יהיה חלק מהרמונט,
אני לא חושב,
זה כזה נורא גם, אתה יודע,
כן,
אני לא חושב שזה, אני חושב שלהפך, הם ישירו אותו, למרות שקבוצות ירצו אותו,
אוקיי,
בוא נגיד משהו אחד, אם דני היה נבחר על ידי קבוצה אחרת בדראפט, המצב שלו היה עכשיו הרבה יותר טוב ככל הנראה, ויכולות להיות סיטואציות שגם המצב שלו היה טיפה פחות טוב. הוא כן קיבל הרבה הזדמנויות, הוא לא קיבל את הקרקע הנכונה, הוא קיבל את הקרקע, אבל לא קיבל את הזרעים בשביל לפתח ולמוע.
אני חושב שאתמול, לידו, ברגע שהוא קם מהספסל ולא פתח, אתה יודע, ועדיין השיג את המספרים, אתה יודע, זה גם כן נתון שסקאוטים רואים, כי זה חשוב איך אתה קם מהספסל, והוא עשה את זה, אבל בוא נעבור הלאה, כי זמננו באמת לוחץ. היה לנו אתמול את הדרבי של לוס אנג'לס, באמת לברון עם מספרים ממש לא מהעולם הזה, והקליפרס עם 133-115 על לוס אנג'לס.
כן, הקליפרס קודם כל מתחילים להתחבר, אבל מעבר לזה קבל את המאזן הבא, קוף, אריה, מאז 2012, המאזן במשחקים בין הקליפרס ללייקרס 35-7 לקליפרס. בלתי נתפס מאזן כזה מול הארגון הכי גדול אולי בספורט המקצועני בארצות הברית, יחד עם הדאלאס קאובויז בטל. עכשיו, לגבי לברון, לברון, נגמרו המילים. הבן אדם בגיל 38, ברצף של 11 משחקים בממוצע של מעל 35 נקודות. תם בשביל השוואה, יש 4 שחקנים בהיסטוריה של ה-NBA שהעמידו ממוצע של 35 נקודות ברצף של 10 משחקים.
כן.
הכי מבוגר שבהם עשה את זה בגיל 29. לברון בן 38.
בוא עכשיו, אני אתן לך עכשיו 2 משחקים, תן לי משפט על כל אחד. מיאמי 98, בוסטון 95, באמה דה ביו חוגג. תן לי משפט על זה.
המשפט במיאמי בוסטון, הגיע ילד מארגנטינה במיוחד לראות את ג'ימי בטלר, נשבר לו הלב, הוא צולם, כשהוא הבין שבטלר לא משחק, זה קורה כמה ימים אחרי שילד הגיע ממתנה של חג המולד לראות את סטף קרי, והוא קיבל מנוחה נגד קליבלנד. בקיצור, צריך לטפל בבעיות המנוחות.
דנבר, 99-98, האהוב של כולנו, יוקיץ' עם עוד טריפל דאבל.
כן, יוקיץ' המספרים הם מדהימים, ושוב הוא עושה את זה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, וגם כולה יצא לניצחון כאן אחרי שדנבר איבדה יתרון של 9, ממש בדקות האחרונות, אבל הנגץ מקום ראשון בערב, האמת שכבר מקום ראשון בליגה יחד עם בוסטון, אני חושב שזו קבוצה שנראה בגמר.
על הכיפה.
בוא נגיד שהיא הפיבוריטית הברורה
כרגע. עידו, המון תודה.
בכיף.
ביי.
רנה ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, קופמן.
בוא תעדכן אותי מה קורה שם עם התלונה של לזר יובנוביץ' נגד המשטרה. כן. נגד בעלי הקבוצה של מכבי נערמן,
סעיד בסול. כן. כן. קודם רק ניתן משפט רקע, אתמול נחשפנו לסרטונים שצילם הזר הסרבי של ריינה, שבינתיים כבר הוקפה ושוחרר מהקבוצה אלעזר יובנוביץ', שהוא בעצם מתעמת, או לפי מה שהוא אומר גם אפילו מותקף על ידי, לכאורה, על ידי סעיד בסול, יושב ראש מכבי בני ריינה. ראינו חלק מהסרטונים, חלק שמענו בקולות וויס, שהיו שם אפילו חילופי מעלומות, שעל פי אותו שחקן סעיד בסול תקף אותו, הוגשה תלונה למשטרה, כרגע זה גם נמצא במסגרת תלונה בארגון השחקנים, ואנחנו יודעים שגם המנהלת וההתאחדות כבר מעורבות בעניין. אנחנו גם שומעים, ואנחנו יודעים לפי מקרה העבר, שהמקרה הזה לפחות בשלב ראשוני יכול להביא גם לכנס כספי שריינה תספוג בעקבות המקרה הזה, מעבר לטיפול של המשטרה, ומעבר, כמובן שעדיין אין עוד התקדמות או התפתחות בכל הנושא המשטרתי, כי רק אתמול הוגשה התלונה גם דרך ארגון השחקנים, אבל הנושא הזה בהחלט נושא שמאוד מאוד הטריד את אנשי הכדורגל בישראל, אחרי שנחשפנו גם לקולות וגם לתמונות מהמקרה, באמת לא סימפטי בלשון המעטה, לזר יובנוביץ' התחיל את העונה הזאת במכבי בני ריינה, בשלב מסוים ככה הסבירו לו והבהירו לו שהוא לא יהיה חלק מהקבוצה, הוא זבר לו שהוא יוכל למצוא לעצמו קבוצה ולעבור למקום אחר, גם עקבו לפי מה שהוא טוען חלק מהמשכורות שלו, והדברים הגיעו לסי כאמור, שבעצם כשהוא הגיע באחת הפעמים למתחם האימונים של הקבוצה, הוא תקף בעצם על ידי סייד בסול, שמענו אתמול את הקולות, שמענו את התמלול, הדברים בהחלט נשמעו מאוד מאוד חמורים, ואני מניח שהמשטרה תצטרך לתת מענה לתלונה הזאת ממש בימים הקרובים. בינתיים גם המנהלת כאמור מעורבת, ואנשי הכדורגל כאן בישראל יצטרכו גם הם לתת את הדעת על המקרה הזה.
כן, מה עוד קורה באזור הזה מבחינת חיזוק של ריינה? אתה יודע, הם מביאים שחקנים, מדגסקר, מכל מיני...
כן, ריינה הביאו קשר ממדגסקר, כן,
אני לא יודע מה הוא יודע לעשות, לא שאני מזלזל לך זה חלילה, כן? אבל אני לא יודע מה הוא יודע לעשות כדי להשאיר את הקבוצה בליגה, היא סוגרת את הטבלה.
תראה, כרגע ריינה מתקשה בהחתמת שחקנים, היא נראית בהחלט לפחות עד עכשיו כאחת הקבוצות הכי חלשות בליגה. ברור שאם היא לא תתחזק בחלון הזה, הסגל הנוכחי ככל הנראה לא יספיק להם להישאר בליגה, היו להם יומרות מאוד מאוד גבוהות, גם שצריך להזכיר ששרון מימר מונה לתפקיד, הקבוצה עשתה סדרה של משחקים וככה מצאת עצמה במרכז הטבלה, ומשהו בעשרת המשחקים האחרונים נעצר, היא לא מצליחה לנצח ובעיקר מפסידה גם בבית גם בחוץ. אני מסכים איתך קופמן, אם הקבוצה הזאת לא תתחזק, וכרגע הם מתקשים להביא שחקני חיזוק, מנסים ולא מוצאים, בעיקר יש שם שחקנים שרוצים לעזוב, אז אנחנו זוכרים את הסיפור שהיה להם עם טיידי, עם בנג'מן טיידי, שלא עבר בדיקות רפואיות, אז
זה גם ממש מתם.
גם, כן, גם בעניין הזה, גם פה הם התקשו להחתים שחקן שהם רצו, יצטרכו לצרף לפחות עוד שחקן אחד עד סוף החלון, לא בטוח שיצליחו.
לכיף הברנובסקי, תודה.
יאללה, בכיף, ביי.
נפתחה המחצית השנייה במשחק ברבע גמר אליפות העולם. נורווגיה ביתרון 16-15. אנחנו בדקה החמישית במחצית השנייה. יופי של כדוריד, שוערים באמת בשני הצדדים הצגה. לכו לצפות בזה, יש אחרי זה צרפת גרמניה.
אשכנזים מובילים.
אני לא יודע אם זה אשכנזים.
על הספרדים.
כן, אבל נשאר ספרד, תשמע, נורווגיה אימפריה. אבל גם ספרד הייתה
פעם... הפריבילגים, הפרוגרסיביים, הוויקינגים.
איך קורא לזה דוקטור לק אבישי בן חיים? איך קורא לדברים האלה?
זה נורווגיה השנייה.
ההגמוניה. הספרדים, לא שאלתי את זה, מה הם אומרים על ההגמוניה. סולט. שלולת בבית.